עכשיו ב-103 FM. ינון מגל וברק סרי.
103 FM. 1 2
כן. מה? למה זה יורד? למה? מה קרה? מה קרה? מה אתה ולה? מה אתה ולה? בוקר טוב ברק סרי.
בוקר טוב ינון, מה נשמע? אתה מרגיש?
בסדר, אני רואה שאתה נורא נורא מוטרד מהנושא ארבע. של הרייטינג של ערוץ של הפטריוטים. אז היה 7-4.
זה 7-4, פעם התאכזבת מ-7-4.
כן, נכון, אני עדיין מתאכזב מ-7-4, ועדיין נתוני האמת הרבה יותר גבוהים.
אז נספר למאזינים ומאזינות שאינם חשופים לחשבון הטוויטר הפופולרי שלי, שלושה שבועות ברשת, שביום חמישי היה 5.9, וזה מחזק את מה שאמרתי לך, מחזק מאוד את מה שאמרתי לך, שדרוש חשבון נפש, דרוש רארגון, דרוש תחקיר אמת, כמו התחקירים שהייתם מבצעים בסיירת מטכ"ל, תחקירים אכזריים, נטולי פניות, אמיתיים, שכל מטרתם לחקור מה קרה, איך הראה הירידה הזאת.
אז הנה, עשיתי תחקיר.
נתתי לך בזמנו רק מילה, נתתי לך בזמנו גם, שיש קורלציה מוחלטת בין הירידה של ועדת המדרוג, שאתה כל כך משקץ, לבין הנתונים שלכם ביוטיוב, ירידה של כמעט 50% בצפיות. וזה אומר שצריך דרוש תחקיר אמת, ואני באמת אומר את זה, בחברות, אתה יודע, אתה מקנטר, ואתה מלגלג, ואתה מזלזל, אבל אני באמת אומר, ינון, תתעורר, ותתעורר אמיתי.
כן, אז א', עשיתי תחקיר, ויצא שבאמת באותו ערב, זה היה חמישי בערב, כמדומני, היה כבר גמר גביע המדינה בכדורסל. מה שהיה לו צפייה של איזה סביב ה-8% רייטינג, 8 נקודות, וירידה של כל השאר, של כאן 11 ו-13 היו בסביבות ה-4%, אוקיי? ולכן אנחנו, ולכן גם לנו הייתה ירידה, אבל הגענו למקום השני. אוקיי, זה דבר ראשון, בתחקיר...
היה משחק, היו משחקים הרבה יותר דרמטיים.
דבר שני, סרי, עכשיו אני מדבר. עכשיו, הדבר השני, הוא שחבל שלא פרגמת היום קודם, כשקיבלנו 8-6, או יום קודם, כשקיבלנו 9-2, כן? זה חבל שלא פרגמת. ודבר שלישי, זה קצת מביך, איך הפכת להיות דובר של אבי וייס וחדשות 12, אבל כמו שאומרים, דובר, נשאר דובר, דובר של דרי, דובר של ברק, הרבה שנים, נשאר דובר, סודרי, עכשיו אתה דובר.
אתה מבין, אין מה לענות, אין תשובות ענייניות, עוברים אלבונות. אני בא וזועק ואומר, ומטריע,
מי שולח לך לזעוק? מי שולח לך?
רגע, אחד שאתה בכלל לא מכיר, בחברות אמיתית, אומר, ינון, קח את עצמך בידיים. אתה יודע, אני אומר לך שיש לי ביקורת על לא מעט חברי פאנל, אני לא צופה בתוכנית, אני רואה בטוויטר, פרחנים, דרכנים, הם חוזרים על עצמם, לא משעשעים, לא מצחיקים. אני אומר, כלקח, בוא תיקח את הדברים שלי, תעשה את מה שאתה רוצה. אתה רואה שזה בא לידי ביטוי גם בתוצאות. אז במקום לקחת את הביקורת, אתה מגיב באלבונו, דובר, זה. קח את הביקורת, תגיד, אתה יודע מה? יש לי כאן חבר שנותן לי כאן באמת קריאת השכמה. ונותן לי כאן זרקור הדור ואומר, אינון תתעורר. במקום זה, אתה יורה בשליח. חבל.
לא, אבל יש פה, מה יש פה? יש פה איזושהי בעיה. כי אם אתה אומר שאתה לא צופה בתוכנית, והפאנליסטים מתרחנים, על סמך מה שאתה רואה בטוויטר,
אני רואה את זה הפסקה בטוויטר.
אז איך יכול להיות שמישהו מתרחן ומעלים אותו בטוויטר?
לא, הוא מעלה את עצמו.
אם מעלים מישהו בטוויטר, זה אומר, מי מעלה את עצמו בטוויטר?
או ערוץ 14 מפרגן לעצמו ומעלה.
אז איך זה מגיע לפיד שלך?
אז אני אומר לך, אני רואה את זה.
אתה עוקב אחרי ערוץ 14?
אני עוקב אחרי כולם. כולם. ומפרגנים לעצמם.
מי למשל תרחן? מי תרחן?
מאירי, איך קוראים לו?
ידידיה מאיר.
מאיר, מאירי, מאיר. עירית לינור, משעממת אותי. ממש משעממת. חסרת חן, תחנות מההתחלה ועד הסוף. אני אומר, זה הזמן.
כן.
אולי לשנות, אולי לגוון.
אבל איך זה יכול להיות שהיה לנו שבוע שעבר 9-2 ו-8-6.
בסדר, עזוב, אבל ינון, הממוצע הוא בעייתי.
אבל איך זה יכול להיות?
הממוצע הוא עגום.
לא, אבל תסביר.
אבל למה, אתה יודע,
אני אומר לך... למה, הממוצע היה 7.5 שבוע שעבר.
אני רוצה לספר לכם משהו.
איך זה יכול להיות?
אני עבדתי...
הנתונים לא מסתדרים ממה שאתה אומר.
אני עבדתי בין היתר, דובר הוא אומר, הייתי גם עם אהוד ברק, ואהוד ברק היה מפקד יחידה מיתולוגי של סיירת מטכ"ל. ואתה יודע, אם יש גאווה ודבר שבסיירת מטכ"ל מנופפים איתו ומתגאים בו, זה תחקירי האמת. זאת אומרת, חוזרים ממבצעים, יושבים ופותחים הכל בלי כחל, בלי סרק, בלי הנחות, בלי עיקומים, בלי כלום. ואני אומר לך שכבוגר היחידה, אתה עושה חטא לעצמך. עכשיו, עזוב את זה. אני מטריע, מטריע בשער זועק, אני... לא נופל על אוזניים קשובות לצערי, מה לעשות? כן, אני חובתי לא, כלפיך, לא, אמשיך לעשות.
הבעיה, תראה, לעשות תחקיר, צריך להגיד את האמת, צריך להגיד מה העובדות.
נכון.
כן, זה לא מספיק שאתה אומר, אני בא ואומר לעשות תחקיר, והייתי דובר של אהוד ברק, והייתי דובר של דרי, והייתי דובר, ואני עדיין דובר. זה לא מספיק.
הבנתי.
כן, זה לא מספיק.
יורים בשליח,
צריך,
ממשיכים
צריך, לראות בשליח. צריך, צריך להגיד את העובדות. ולכן אני אומר לך, שבוע שעבר, הנתונים היו 9-2. ו-8-6
ביום,
וכן, ביום של גמר גביע המדינה בכדורסל.
ממש, משחק, מה אני אגיד לך?
והגענו למקום השני, שערוץ 13 וכאן 11 היו על 4 משהו.
ערוץ 13 יש בעיה, אנחנו יודעים.
אז כשעושים, אוקיי, אנחנו יודעים, אז בסדר. עכשיו אמרת, עוד נתון, עוד נתון, בוא נעשה תחקיר אמת.
זה הכי מעניין אותו.
תן לי לדבר.
הוא יכול עכשיו שעתיים לדבר רק על רייטינג.
תן לו, תגיד לו בבקשה שכשאני מדבר, תן לי לדבר.
טוב, אוקיי, בסדר,
תודה. עכשיו, דיברת ליוטיוב, בזמנו באת, אמרת ליוטיוב, ובאת בתאריך הזה היה ככה, זה היה אגב בתאריך של חיסול נסראללה, כן? שאמרת היה 64 אלף צופים, זה היה חיסול נסראללה, ליצנות. אז אנחנו, אני ביקשתי במערכת, תשמעו, יש איזו טענה, אמרתי להם, שסרי אומר שירד הרייטינג ביוטיוב, בדיגיטל, אז בואו נבדוק אם יש קורלציה בין הירידה בדיגיטל לבין מה שלכאורה באירוע המאוד מוזר של ועדת המדרוג, שאף אחד לא יודע איך עושים את הפאנל הזה, ואיפה זה, ואני כבר טענתי בזמנו שיש שם חסר במתנחלים, וחרדים, ופריפריה, וכל הדברים האלה, ושאני לא מאמין להם. ואז הם עשו לי בדיקה. עכשיו תקשיב, זה מאוקטובר, מאוקטובר. שים לב לנתונים של הדיגיטל ביוטיוב, ב- של הפטריוטים, כן? שהוא טען שיש ירידה, שימו לב.
הקראתי
שבוע...
את הירידה.
שבוע, לא, אתה הקראת תאריכים ספציפיים.
לא, לא, שבוע כן, אחרי שבוע. כן, הקראתי כן. שבוע אחרי שבוע ירידה של כמעט 50% כן. ביוטיוב. שם אז אי אפשר לחרטט כמו ועדת המדרוג.
בבקשה, בבקשה. אז הנה שים לב, אבל... ממוצע שבועי, שבועי מאוקטובר. 24,000, 20,000. 19,000,
היו 50 ו-40. היו 50 ו-40.
עכשיו אני מדבר.
היו 50 ו-40.
סרי, אל תפריע לי, בבקשה, תודה. 24,000, 20,000, 19,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, 23,000, 22,000, 21,000, 23,000, 24,000, 21,000, 21,000, 21,000. אתה שקרן.
טוב,
אתה שקרן. אתה פשוט שקרן. זה הכל, ולכן אני אומר שעושים תחקיר אמת, שעושים תחקיר אמת, חשוב לא לשקר, ולא לעשות פייק ניוז, ולא להתלהב, שהקנאה לא תוכל את הכבד, והכי חשוב, לא תוכל את התאים במוח.
בסדר, אז
אני לא תוכל את התאים במוח.
טוב, אז אני חייב, לפני שאנחנו עוברים לנושאים הבאמת רציניים, לסיכום, לסיכום. הפטריוטים, הנה האחוזים, הנה הממוצע. אוקטובר 24, 9.5%. נובמבר 24, 9%. דצמבר 24, 8.6%. ינואר 25, 7.7%. עד עכשיו יש המשך הירידה.
מי שולח? מי שלח? תראה לי מי שלח לך.
לא, זה מהציוד שלי. מהציוד שלי.
כן, עד עכשיו בינואר מה?
הנה, מהציוד שלי. מהציוד שלי. ינואר, 7.7%.
למה אתה כל כך מקנא בי? למה אתה כל כך מקנא בי?
אני מטריע.
מה מפריע לך?
ההפך. אני רוצה שתחזור לימים הגדולים. אני רוצה שתחזור לימים הגדולים.
למה?
אני מטריע
מה הנקודה?
עזוב,
מה הנקודה?
תירה בשליח, תירה בשליח. תכעס על השליח.
למה אתה כל כך מקנא בי? למה?
בוא נעבור לנושאים האמיתיים. תראה, שר צועק ובצדק. תשמע, הייתה אתמול עסקה, שלושה אחים שלנו שוחררו, אבל הדאגה, והדאגה גדולה מאוד מפני ההמשך. אני מקריא לך עכשיו כותרת בידיעות אחרונות.
קצת מתרגש, סרי.
כותרת בידיעות אחרונות.
תביא לו כוס מים.
ביטחון, אני מתרגש נוכח הכותרת, תאמין לי.
כן,
מתרגש ממנו.
כן, ברור.
גורם ביטחוני בכיר, כך, תותן לדבר. כך פועלת הממשלה לסיכול שלב בית
מאיזה תעמולה זה?
עיתון ידיעות אחרונות מהבוקר, רונן ברגמן, כתב מכובד.
ברגמן.
טוב, די. שר, בבקשה. הצפת הציבור בספינים ובשקרים, הפרת ההסכם תוך האשמת חמאס, דחיקת אנשי המקצוע מצוות המסע ומתן, נתניהו ואנשם, טוען גורם הבכיר, עושים הכל כדי לא לסיים את המלחמה, גם במחיר של הפקרת החטופים שאמורים להשתחרר בשבוע הבא, ונעבור ככה בדילוק קצר לידיעה, כשהממשלה עושה הכל כדי לא להגיע לשלב ב'. ישראל מתקדמת במהירות צי לעבר פיצוץ ההסכם ואפשרות של חזרה ללחימה, כותב רונן ברגמן היום בידיעות, גורם ביטחוני בכיר שבקיא בפרטי המסע ומתן מזהיר, לא רק שהדיונים על השלב השני תקועים, נתניהו מטרפד אותם באופן מכוון תוך הצפת הציבור בספינים ודחיקת אנשי המקצוע. אי אפשר לקדם את המסע ומתן עם צד אחד לא מעוניין, מעביר אותו גורם. גם המדינות המתווכות מבינים שזה הכל קלם פאדי, מילים ריקות בערבית, ותגחך על זה. אז בוא נעבור למישהו אחר. אינסר, בבקשה. אתמול מתראיין בחדשות 12 לדנה וייס, תעל במילואים דוקטור אורן סתר, סגן ראש מפקדת החטופים הפורש. תקשיבו לקץ הקטר מהדברים שהוא מספר על המסע ומתן ועל מצב החטופים ובכלל.
אתם ידעתם שהם מורעבים, ידעתם שהם כבולים בשלשלאות, ידעתם שהם נמצאים במנהרות כל כך הרבה זמן?
ידענו שהם מוחזקים בתנאים מאוד קשים.
אבל עד רמת השלשלאות?
כן.
והרעבה?
כן.
והעינויים?
כן.
והפגיעה הפיזית והנפשית?
תודה.
ואת זה שיקפתם לקבינט?
כן.
כלומר, כל מי שהיה בחדרים הסגורים, בדיוני הקבינט, בהתייעצויות הביטחוניות המצומצמות, לא יכול להגיד, לא ידענו, לא הבנו עד כמה המצב קשה.
הדברים הוצגו.
גם ראש הממשלה לא יכול להגיד.
הדברים הוצגו בפורומים האלה בצורה בהירה.
כמה פעמים להערכתך היינו בנקודה קרובה לעסקה?
בעיניי היו שני חלונות הזדמנויות לעסקה. היה את אותו חלון של מרץ והיה את החלון של יולי.
נכון לומר, החמצנו שתי הזדמנויות משמעותיות להסכם?
בעיניי כן.
החמצנו שתי הזדמנויות טובות להסכם, מקבלי החלטות, ראש ממשלה, קבינט, ידעו על מצב החטופים. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי פורסמה במסכת התגובות המחפירה, אין לי מילה אחרת, ובאמת, אתה אומר דבר דובר, אבל אתה יודע, אני קצת אמון על תגובות, איך להגיב, מה להגיב, תגובות כל כך מחפירות, כל כך שקריות, כל כך... אין לי מילה, מבזות את המוסד הזה שנקרא מוסד ראש ממשלה, שיוצאות בימים האחרונים מלשכת ראש ממשלה, אין באמת באמת שזה כבר הרבה זמן לא ראינו שפל כזה. אז לפני כמה ימים מודיעים מלשכה מאיזה תדרוך או תגובה מלשכת ראש הממשלה שלא היה להם מושג שהחטופים במצב כל כך קשה. לא היה להם מושג, הם לא ידעו. הם לא ידעו שהם מורעבים, הם לא ידעו שהם מושפלים, הם לא ידעו שהם מוכים, לא ידעו כלום. בא תת-אלוף סתר, דוקטור אורן סתר, שהיה בפנים, שהיה בחדרים הסגורים, ואומר ידעו הכל, וגם החמיצו שתי הזדמנויות, ולכן אנחנו לפני שלב ב', ושלב ב', לוט בערפל ובצרות צורות, וזה אומר שעשרות אחים ואחיות שלנו חיים עכשיו בחיים בסכנה אמיתית. ואני רוצה לסגור את הפרק שלי בסיפור שהיה אתמול בתוכנית הפטריוטים. באמת, ינון מגל, ואני כאן משבח אותו על זה, הולך לפעמים המיקרופון לקהל, ושואל אותם לדעתם על ענייני השעה.
לא, הם באים אליי, הם עובדים אליי, כן.
סליחה, אז הנה, אתה רואה, אני לא צופה על זה, סליחה, הם באים אליו.
נכון.
אז בא אליו אתמול מישהו, אבל עזבו את מה שהאיש הזה אמר, את הדברים הבאמת, אתם תקשיבו בעצמכם, תקשיבו בסוף, מה אומר ינון לדברי, לדברים, לדברי הבלע האלה שאומר אותו אורח בפטריוטים.
המסר שלי הוא לבידי, של מהיום, יש לנו עד היום, לסגור את עזה, מכיוון דיר ברח לעזה, ולא לוותר גם על החטופים שלנו, אלא אם כן גם לא לתת לאזרחים שם לצאת ולעקוד בהם שימותו גם החטופים,
גם החטופים שימותו, גם החטופים
שימותו, גם החטופים,
גם החטופים.
להשמיד את כולם.
את כולם.
את שמואל.
זהו.
כן.
אני רואה שוב, זה קשה. במקום לא מדברים על זה.
זה קשה.
אני אומר את זה.
זה קשה, זה קשה, אומרים.
וחוץ מזה, עוד דבר קטן שיש לי להגיד לך. איך זה שהם בוגדים?
להרוג את החטופים, אומר אדם באולפן לגיטימי, ערוץ 14, במקום שינון יגיד לו, תקשיב טוב, קח את עצמך ותעוף, אבל תעוף מכאן, ולקרוא למאבטחים, נזרוק אותו, צריך בכלל, אתה יודע, אחד כזה, לא לתת לו ביטחון, אומר לו, ינון, זה קשה, באמת, המעלק הנקודה, היא קשה לביצוע, להרוג את החטופים, להרוג את החטופים, מציע איש בפריים טיים של ערוץ 14, תוכנית הפטריוטים. עד כאן, ינון, הכדור עובר אליך. השידור,
בוקר טוב, בוקר טוב למי שנרדם, בוקר טוב להתעורר. אני יודע שזה היה קשה, זה לא קל, החפירות, חפרת חפור, חפרת חפור. קודם כל צריך להגיד לגבי ההצעה של האיש הזה, כן, שאני אמרתי לו, אתה לא השמעת עד הסוף, אמרתי לו שאנחנו רוצים את החטופים חיים, אבל הבאת איזושהי הקלטה. צריך לזכור שהאמריקאים, סתם פרט טריוויה שאתה יודע, כן, בכל זאת פרט היסטורי, כדאי לדעת מה היה, כשהאמריקאים הטילו את הפצצות על הירושימה ונגסקי, אז על אחת מהן, אני לא זוכר, נדמה לי על הירושימה, היו שם 350 שבועים אמריקאים, והם הורידו את הפצצה. רק סתם שאתה יודע פרט טריוויה, כן? אפרופו, שאתה מתלהם, ולפני שאתה מתלהם, לפני שאתה קופץ, נחום תקום, לפני שאתה קופץ, כן?
הוא כועס עליי.
אז תדע, אז תדע, אז תדע, אז תדע, לא, אז תדע קצת היסטוריה. טיפה, כדאי ללמוד.
הייתי במוזיאון בירושימה ביפן,
היית במוזיאון.
הייתי שעות.
היית במוזיאון, איזה אישר כוח שהיית במוזיאון.
גם בעיר וגם במוזיאון.
יפה, זה דבר ראשון.
מכיר מצוין.
מעולה, זה דבר ראשון. דבר שני, תראה, אתם, הרי, אפרופו סתר, קודם כל התברר לנו מי המדליף לדנה וייס ולתקשורת, הגורם הבכיר מהמסע ומתן, מצוות המסע ומתן. אני ידעתי את זה כבר קודם, עוד כשהוא היה במסע ומתן, ידעתי שהוא מדליף. גם בצוות, בלשכה של ראש הממשלה, ידעו שהוא מדליף. ידעו שהוא מדליף, היה ברור שהוא מדליף. אז עכשיו הוא הולך, עכשיו תגידו, מה, איך יכול להיות שסתר אומר משהו שישראל כביכול אשמה בזה שלא הייתה עסקה, והאמריקאים אומרים כל הזמן במשך חודשים שזה חמאס. איך יכול להיות? איך זה יכול להיות? האם יכול להיות שזה מפוזיציה פוליטית? האם יכול להיות שהוא לא רואה את התמונה בצורה נורמלית? האם יכול להיות שיש לו אינטרסים פוליטיים, כן, כאלה ואחרים, אידיאולוגיים? האם יכול להיות? הרי ניצן אלון בעצמו אמר, ניצן אלון ראש צוות המסע ומתן אמר, שההתעקשות של נתניהו היא שהכפילה את מספר החטופים החיים. אז מה הוא מבלבל את המוח? מה אתם מקשקשים כל היום? עושים הנדסת תודעה, איך אמרתם? מבצע השפעה בכחול. מבצע השפעה בכחול אתם עושים לנו. אתם עשיתם הרי קמפיין שלם שנתניהו רוצה את החטופים מתים. קמפיין שלם. אמרתם, מי רונן צור, דרך אני לא יודע מה, כתבות בכל מקום וזה, שנתניהו רוצה את החטופים מתים. אז איך הוא עשה את העסקה? לא רק זה, אתה צייצת, תודה מרים אדלסון, וכל הציוצים הפתטיים שלכם על מרים אדלסון, כן, שהיא הצילה אותנו ועשתה את עסקת החטופים. עכשיו טראמפ רוצה לפוצץ את עסקת החטופים, ונתניהו מונע ממנו לפוצץ את עסקת החטופים, נגד טראמפ ונגד הבייס שלו, שרוצה שלעמוד בדדליין של טראמפ, ונתעלם מזה ששישה חטופים עוד יכולים לחזור, וניכנס עכשיו למלחמה באופן מיידי. אתם אומרים טעינו? אתם מבקשים סליחה ממישהו?
לא, אומרים תודה הרשעות, למיים.
על הרשעות שלכם? על התואבה שאתם מפרסמים כל היום?
התחלנו עם הקלבות.
על התואבה שאתם מפרסמים כל היום, שנתניהו רצה, אתם אמרתם שנתניהו רצה את החטופים מתים, שהוא רוצה לרצוח אותם, שהוא לא רוצה להחזיר אותם. אמרתם תודה למרים אדלסון על, על, על המדיניות של טראמפ, אז איפה עכשיו מרים אדלסון כשטראמפ רוצה לפוצץ את עסקת החטופים?
חכה.
איפה היא?
חכה.
איפה טראמפ שלכם?
חכה.
אמרתם תודה לטראמפ, לטראמפ אמרתם שעכשיו רוצה לפוצץ את העסקה. ונתניהו הולך גם בעסקה עצמה, וגם עכשיו, שהוא לא עושה את הדדליין, נגד הבייס שלו. איך זה יכול להיות? איפה אתם, חבורה של שקרנים? איפה אתם? במקום שתגידו כל הכבוד לנתניהו שהוא עושה את זה. אתה עוד צוחק? זה רק, ואתה עוד צוחק?
או אלוהים, אם לא טראמפ ומירי מדלסון, אין חטוף אחד כאן, רק במקרה החטופים הגיעו ביממה שטראמפ נכנס לבית הלבן.
לאיזה פוזיציה פתטית אתם יכולים להגיע? לאיזה פוזיציה פתטית?
תודה לך טראמפ, תודה לך מירי מדלסון, בלעדיכם לא היה מגיע.
טראמפ רוצה לפוצץ את העסקה, נו באמת. חטוף אחד לא היה מגיע. סליחה. טראמפ עכשיו רוצה לפוצץ את העסקה, אתה עדיין ממשיך. אין לך, המציאות לא משפיעה עליך. המציאות לא משפיעה עליך. טראמפ אמר לפוצץ אתמול את עסקת החטופים, אתה אומר תודה טראמפ? אין לך טיפת ביקורת? אותו דבר עם עכשיו עם הסיפור על הקטארגייט. שראיתי אותך, אתה מעלה שאמרת איזה עסקה חמורה, השבק צריך לבדוק.
בוודאי.
השבק אמר שהוא בודק את דלף הסוד, הסוד, על זה שפלשטיין, כן, קידם רעיון בג'רוזלם.
אין תועבה שלא תגן עליה. אין תועבה שלא תגן עליה.
אני מדבר עכשיו.
אין תועבה שלא תגן עליה. אתה מגן על המעשים האלה? בן אדם עבד עם קטר במשקת ראש ממשלה, אתה מגן על זה?
תבקש מהבחור פה של ידי שיתן לי לדבר. תודה. אתה מדבר על תועבה? אתה מדבר על תועבה? להציג את נתניהו והלשכה שלו כבוגדים? אתה מדבר על תועבה, אחרי שאתם מבלבלים פה את המוח שאומרים פה שהייתה בגידה, שלא הייתה בגידה, איך אומרים בגידה, מאיפה... אתם מדברים עכשיו על בגידה? גועל נ... איזה רמה תגיעו? לאיזו רמה תגיעו? השבק מבלבל את המוח על דלף סוד? על זה שפלשטיין קידם רעיון שצביקה קליין מהג'רוזלם פוסט עשה עם ראש ממשלת קטר, למי הוא נתן את הרעיון? לאופר חדד ורביב דרוקר שיפרסמו, שיראינו את צביקה קליין. ואופר חדד עכשיו מפרסם שפלשטיין קידם את קטר. איזו תועבה! איזו תועבה! איזה תקשורת תועבה! תועבה!
שמע, זה לא יאמן. מה שראיתם כאן, אתה יודע, האיש הזה שככה מנופף במשפט הזה, תגנו על כל תועבה, יושב כאן ומגן על התועבות הכי גדולות שיכולות להיות. קודם כל לגבי העובדות, תודה לך הנשיא טראמפ, תודה לך מרים אדלסון, שבזכות התרומה הגדולה שלך, הנשיא מטה אוזן לבקשות שלך. תרמת לו 100 מיליון דולר, ואנחנו בטוחים שה100 מיליון דולר האלה למסע הבחירות של טראמפ, עזרו לך לשכנע אותו שהחטופים מעל הכל. כי אלמלא זה, עד רגע זה, לא היינו רואים את חלק א', לא היינו רואים את החטופים בבית, לא היינו רואים מדי שבת וגם בימי חמישי, את המראות המרגשים של אבות, אמאות, צעירות, צעירים, חוזרים הביתה לבתיהם. לא היינו רואים. נתניהו לא היה עושה כלום, כי הוא מפחד מסמוטריץ', כי הוא מפחד שהממשלה הזאת תיפול, כי אם הממשלה הזאת תיפול, ויהיו בחירות, הוא הולך הביתה.
הוא התחיל, אני צריך לענות לו.
רגע, שר, רגע. כי אם הולכים בבחירות, נתניהו מפסיד, והוא חושב על עצמו שהדרך למעשייה הוא סלולה בארבע אוטוסטרדות, ולכן הוא יעשה הכל למנוע את פרישתו של סמוטריץ', ויחזק את הבייס, ויהיה צמוד לבייס, ויעשה הכל למנוע את השלב השני מסיבות פוליטיות. אתה יודע, שבוע, לפני כמה ימים, יולי אדלשטיין ישב עם משפחות חטופים, אמרו לו, מה עם משלב השני? יושב ראש מועצת ועדת חוץ וביטחון, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אמר, כן, מתחילים את הדיונים. נתניהו הריץ את הדובר שלו, באמת עניין של דקות, לפרסם תגובה, מה פתאום, שום השמיים, אנחנו לא דנים בשלב ב', סמוטריץ', אל תתעצבן. ולכן, קודם כל, תודה רבה למי שעשו במלאכה, ונתניהו נגרר okay, לכם.
תודה.
דבר השני לגבי אלי פלדשטיין, אני מזכיר לכם את מה, את העבירה שבה חשוד פלדשטיין, שיושב עכשיו מעצר בית על סיפור אחר, על העברת המסמך שהתגלגל לבילד, מסמך מסווג שנגנב, נגנב, אותם קדושים עשו עבירות חמורות, רוזנפלד ופלדשטיין עשו עבירות חמורות, יש להם כתבי אישום חמורים, למרות שהם הפכו להיות, לא יודע, גיבורים בקרב ינון והחברים שלו. אלי פלדשטיין ישב בלשכת ראש הממשלה, דובר צבאי של ראש הממשלה, ביד אחת ישב עם נתניהו בתוך חמלים, בתוך מסוק, בתוך דיונים בפיקוד דרום, ביד שנייה עבד עם הקטרים. אותה קטר שיאיר נתניהו קרא לה מדינת אויב, אותה קטר ששיקלי, השר שיקלי אמר שהיא מדינת אויב, אנטישמית, מממנת טרור. אז מה, איך אתה מגן על זה, ריבון העולם? ינון, איך אתה תתעורר? איך אתה מגן על הדבר הזה?
טוב,
איך אתה
תודה,
מתנגן
תודה,
על השיקוץ הזה?
תודה. בואו נתחיל ככה. קודם כל, תבינו את הרמה. טראמפ רצה אתמול ב-12 בצהריים לפוצץ את המסע ומתן, לפני שחזרו כל החטופים בשלב א', הוא אומר תודה למרים אדלסון ולטראמפ. אוקיי? נתניהו עשה את עסקה ראשונה, אחרי שחודשים הם אמרו שהוא לא יעשה עסקה משיקולים פוליטיים, הוא אומר עדיין שהוא מפחד מסמוטריץ' ובן גביר, אחרי שהוא עשה את העסקה. אוקיי, תבינו את הרמה. עדיין זה שיקולים פוליטיים. הלאה, נמשיך. רוזנפלד, הם טענו, פטמן טען, שרוזנפלד העביר מידע על קטר לפלדשטיין. שקר מוחלט, כן? כבר יש מכתב התראה. פטמן, העורך דין של פלדשטיין, פשוט אמר מידע שקרי. אין דבר כזה. הלאה. פלדשטיין הוא טוען, ישב בכל הדיונים, פלדשטיין הוא טוען...
אתה מבלבל לגמרי.
לא, לא, לא.
פלדשטיין עורך דין של פלדשטיין?
היה של רוזנפלד.
לא, רוזנפלד, לא פלדשטיין. אתה מבלבל לגמרי את הכל.
בסדר, יפה. פלדשטיין אתה טענת, ישב בכל הדיונים הסודיים.
ישב בדיונים סודיים.
שקר מתואב, פלדשטיין לא שקר, אין לך מושג.
בתדרוך, מה הוא ישב בתוך מסוק?
אתה לא ראית שום תמונה.
אין לו סיווג ביטחוני.
אתה לא ראית שום תמונה.
הוא נפסל בסיווג הביטחוני.
לא ראית שום תמונה. אתה שקרן.
על תקן של עוזר של יוסי שלי. יושב איתו במסוק. יושב איתו בתדרוך. יושב איתו בפיקוד דרום.
שקרן.
יושב בכל הדברים. תראה על מה אתה מגן.
שקרן.
אתה משקר.
תן לי לדבר.
אתה שקרן.
תן לי לדבר.
אתה מגן על תועבות. אתה תועבה שמגן על תועבה. יפה.
בסדר. עכשיו בסדר. תועבה. תועבה. אבל עכשיו אני מדבר. אתה שקרן, לא ראית, לא ראית, לא ראית שום תמונה שלו.
ראיתי תמונות שלו יושב בתדרוך, עומד מימין עם העיגול מסביב, ושמעתי גם עדויות שנכנס לאזורים שאסור לו היה להתקרב אליהם מקילומטר. אין לו סיווג ביטחוני. אז עשו קומבינה.
תגיד לבחור חושי, תן לי לדבר בבקשה.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
אם אנחנו רוצים לסיים את הסאגה,
כי אין לו סיווג ביטחוני.
תודה רבה. לא ראית שום תמונה שלו מתדרוך, כי לא מצלמים בתדרוכים.
ראיתי בתדרוך.
סרי,
הוא היה בתדרוך בפיקוד דרום בוודאות.
אתה לא ראית, אתה משקר, אתה לא ראית שום...
אתה משקר,
כי
אתה מגן על תועבה.
שר, אתה מוכן בבקשה להגיד לי שייתן לי לדבר?
אתה מגן על תועבה.
תודה רבה.
אתה מגן על תועבה בשקרים.
איזה תועבה?
תועבה.
שמה, שמה.
הדבר הזה שנעשה, שיושב דובר צבאי ככה הוגדר, של ראש הממשלה, בתוך לשכת ראש הממשלה, ועובד עם חברה בינלאומית שממומנת על ידי קטר, זה חשד חמור, מחייב חקירה,
כן.
ואתה בא לכאן, מלבין כל שרץ, מכשיר כל שרץ, מגן על כל תועבה.
אוקיי, הבנתי.
תתבייש.
הבנתי.
בושה וחרפה.
הבנתי.
בושה וחרפה.
אוקיי, עכשיו תראה את, תראה את רמת הטמטום, תשים לב. תשים לב. א', פלדשטיין לא ישב בשום תדרוך סודי, כי אין לו סיווג ביטחוני. זה כבר שקר. פשוט אתה מבלבל את המוח עם השטויות והשקרים שלך. זה דבר ראשון, לא ישב, הנה אני קובע, לא ישב בשום תדרוך ביטחוני, אתה מבלבל את המוח. לא ראית, לא ראית תמונה, אין תמונה, כי לא ישב בשום תדרוך ביטחוני, זה א', לא יודע את הסודות המסווגים ודלף הסוד. מבלבלים את המוח מאלף עטף. זה דבר ראשון.
תן לי לשאול לך שאלה.
לא, 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 אני לא אתן לך.
אם יתברר שהם קיבלו כסף. אם יתברר שהם קיבלו כסף.
תראה מה עשית לשר. יפה. זה דבר ראשון. דבר שני, כן? זה מה שפלדשטיין עשה לפי הטענה, הוא קידם אצל אופר חדד ודרוקר, ראיון שצביקה קליין מג'רוזלם פוסט עשה עם ראש ממשלת קטר. הוא אמר להם, בואו תראיינו את צביקה קליין. זה האירוע שבו הם מדברים שיש חשש לדלף סוד מבן אדם שלא ישב בשום תדרוך ביטחוני, כן? ומה שהוא קידם את האינטרסים של קטר, זה שמישהו עשה ראיון עם ראש ממשלת קטר, והוא אמר לעיתונאים בתקשורת, תראיינו את הבן אדם הזה. כמה אתם יכולים להיות ליצנים, כן, ומגוחכים? כמה, תסביר לי, כמה, ואתה מדבר שזה תועבה. מה שאתם עושים זה תועבה. שאתם עושים קמפיינים שזו בגידה, זו תועבה. אתם אנשים רעים, מתואבים, שמאשימים אנשים בבגידה, ואין לכם גבולות.
מה קורה יוסי יהושע, ידיעות אחרונות ו-24?
ברוך השם, מה שלומכם?
שבח לאל, תודה. איך הייתה השבת?
וואלה, טובה.
יופי, ואתמול אנחנו מתבשרים שכל ראשי מערכת הביטחון תומכים בהמשך מימוש שלב א' של העסקה, ומתנגדים לחזרה ללחימה, כעת גם שר הביטחון ישראל קץ.
שקר.
עם אותה גישה.
לא נכון, זה לא נכון.
תגיד לשר, תגיד לשר שהוא כותב שקרים כאן. אוקיי, אז תגיד לשר, אתה כותב שקרים.
זה לא נכון.
טוב,
אני, מאחר ואני פרסמתי את זה אתמול, ראשונה, אני עומד מאחורי כל מילה.
אז אני אומר לך שזה לא נכון.
תן לו לענות,
בסדר. כל ראשי מערכת הביטחון רוצים כרגע להשלים את שלב א',
זה נכון.
בעסקה, כולל שר הביטחון, זה מה שהם רוצים.
ברור.
הם גם מנסים בימים האלה לכווץ את העסקה ולהכניס אפילו במהלך השבוע הזה כמה שיותר חטופים שנקבל כמובן בחיים. זו העמדה שלהם. כל זה ברקע ההיערכות שהיא מאוד חריגה ולעניות דעתי לא קיבלה את המקום הראוי.
אם זאת הידיעה, אתה צודק, סליחה מחילה. אתה צודק.
תודה רבה, אוקיי. וביום חמישי היה דיון מאוד מאוד חשוב ומעניין בפיקוד הדרום, שנמשך 6 שעות עם ראש הממשלה וכל הצמרת הביטחונית, כמובן שר ביטחון ורמטכ"ל יוצא ונכנס, עד דרמר וצחי הנגבי, זאת אומרת כל מי שיקבע איך תראה המלחמה הזו, הבאה שלב של החזרה למלחמה, וממש ישבו על המפות ועל החיצים, איזה אוגדה תבוא, מאיזה נקודה, ואיך נתקוף בצורה כזו או אחרת את חמאס, ברגע שנחזור למלחמה. זאת אומרת, מתכוננים ברצינות לאפשרות של החזרה ללחימה. אני אציין שגם היום, ממש בשעות האחרונות, נחתו כאן 1,800 הפצצות שעוקבו על ידי ממשל ביידן. לצערי הרב, וזה חשוב אפילו אף יותר, הדחפורים לא הגיעו עדיין, והדחפורים שהממשל עיכב סיכנו חיים של לוחמנו, ואני אומר את זה באמת בשיא הזהירות, גם גבו חיים של לוחמים שלנו, שנאלצו להתמודד עם מחסור עצום בדחפורים, בגלל כל הגזרות שהיו פעילות, לבנון, איוש ועזה, ובגלל שדחפורים נפגעו. אז זה לגבי תמונת המצב.
אז זה הבשורה, יוסי יהושע, אנחנו חוזרים למלחמה, חוזרים למיכה, רגע, תן לי, זה מה שעולה מרוח הדברים, לא שלך, רק עזוב, לא מסתמך עליך. חוזרים למלחמה, וזה אומר שחוזרים להרוגים, וזה אומר שהחטופים בשלב ב' אפשר לשכוח מהם, זה פחות או יותר תנועת המצב, לפי כל הרוח שעולה מהדברים שלך ושל אחרים.
אני לא אומר את זה, אני חוזר ואני אומר, אני לא אומר את זה, כי הצבא לא תומך בזה גם. וגם שר הביטחון לא תומך בזה, אז איך זה רוח הדברים של מה שאני אומר?
מדבר על שלב ב', מדבר על שלב ב', יוסי.
רגע, שלב ב', שנייה. קודם כל, אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לנסות ולהוציא כמה שיותר חטופים בחיים וגם גופות עד שלב הפיצוץ. לא נכון ללכת לשום הצעה של טראמפ עם דדליין כזה או אחר. שילמנו כבר את המחיר היקר גם במלחמה וגם בעסקה עם היציאה מציר נצרים, לכן לא נכון לפוצץ את העסקה, בטח לא בשלבים האלה. שתיים, אין תוחלת. זאת אומרת, גם אם נתכנן אחרת את המלחמה מול חמאס, ויש לנו חימושים, ויש לנו גיבוי, אנחנו לא נצליח להביא תוצאה כזו שתביא להכרעת חמאס או החלפת השלטון שם. זה ברור לנו. ולכן אני גם אומר...
שלא הבנתי, שמה ברור? שמה? לא הבנתי?
אתה לא תצליח להביא, לא להכרעת חמאס.
מתי? איך אני... במה אני לא אצליח להביא?
במלחמה חדשה, גם אם תחזור להילחם, וגם אם...
מה פתאום? אני לא... ממש לא מקבל... ממש לא מקבל את מה שאתה אומר.
שנה וארבעה חודשים לא הלך.
ממש לא... אבל ממש... אבל ממש לא מקבל את מה שאתה אומר.
אתה לא מקבל שנה וארבעה חודשים.
מה אתה חושב, שהצבא הולך להילחם על מה? יוסי, לא הבנתי את האירוע.
לא, ינון, אני אומר את דעתי כאן. אני חושב שלא נצטרך להביא להכרעת חמאס ולא חלופה שלטונית. לכן אני חושב שמי שמתנגד לתוכנית טראמפ, אין לו הצעה יותר נורמלית. זאת אומרת, אני חושב שהגירה מרצון, גם אם היא לא מושלמת, זה הפתרון הכי נכון בשלב הזה. זאת אומרת, מה אתם מציעים? מי שאומר לי, אני מתנגד להגירה מרצון, מה אתה מציע לי? מלחמה מחר בבוקר? הרי אין לנו באמת את זה. ואגב, שים לב, גם את הסיפור ההומניטרי, נכון לעכשיו, טראמפ לא נותן לך לסגור את הברז.
נכון.
הוא לא נותן תגיד, לך למרות ההצהרות.
על סמך מה אתה אומר את זה?
כי זה לא קורה. הוא אפילו אין דיבור על
לא,
זה.
לא, כי יש הסכם, מה זאת אומרת? זה לא קשור. יוסי, שנייה. בוא, אני רוצה להגיב לדברים שאמרת. שנייה. קודם כל, מוזר בעיניי, אתה מפתיע אותי שאתה חושב שצהל לא יכול להכריע את חמאס. מוזר בעיניי. אומר לך את האמת, זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה אומר לגבי הגירה, שנייה, בסדר, הבנתי מה שאתה אומר. דבר שני, לגבי הגירה, הדברים משולבים. הבאטליה. דבר שלישי, לגבי הסיוע לערבים שם בעזה, בשלב זה זה לא רלוונטי, כי יש הסכם. אחרי ההסכם, אחרי ההסכם הראשון, כשטראמפ ייכנס לתוך העניין, נראה מה הוא אומר.
ואני רוצה רק לחדד את השאלה, כי זה היה נאום. מה שאתה בא, נניח, בוא ניקח שבסבירות נמוכה, אני ככה מה שנקרא זורם איתכם, שתוכנית ההגירה לא יוצאת לפועל, ו-2.2 מיליון עזתים נשארים במקומם. לאן הולכים? מה השלב הבא?
נכון, אנחנו תקועים. תראה, אנחנו תקועים עם עזה. אנחנו תקועים עם הסיפור הזה. וחמאס זה עזה, עזה זה חמאס, אני אומר את זה כבר מזמן. ואין באמת כאן חלופה. לכן הפתרון האחרון שנותר לנו, ואני שומע כל מיני קולות בישראל שמנסים לתקוע גלגלים, תנו לזה. אם היה פתרון אחר, הייתי אומר, וואלה.
יוסי, אבל זה לא תלוי רק בנו, יוסי. אחינו היקר, זה לא תלוי רק בנו. יש עוד כמה גורמים, מצרים וירדן ומדינות ערביות נוספות.
אבל למה אנחנו תמיד, ברק, למה לנו יש טבע לישראלים, ובמיוחד לנו, אנשי התקשורת כולל אותי, בסדר? למה תמיד אנחנו מחפשים מה לא? בוא ננסה לתת לזה
שם. אבל יוסי, אם זה היה תלוי בי ובך ובינון, אני מניח שהיינו שמחים לראות בוקר אחד את כל העזתים עם תרמילים, עולים על אוניות, עולים על מטוסים, נעלמים מכאן ועזה זה. אבל מה לעשות שלא תלוי בנו ולא תלוי בדיבורים הגדולים שלנו?
מה נתחיל?
יש לך שיתוף פעולה מירדן, ממצרים? בינתיים סיסי ביטל פגישה בארצות הברית כי הוא לא רוצה לדבר על זה בכלל.
אז רגע, אז מצרים וירדן בשלב הזה... לא, אבל בוא נחפש,
נו, לאיפה? מרוקו, איפה?
קודם כל, יכול להיות עוד מדינות, אבל לא לפתול את זה. נתחיל להציע, נתחיל לייצר בפנים, בתוך עזה, את הסיפור הזה, ובוא נראה, אולי זה מנוף לחץ על חמאס, אבל למה לשלול את זה?
אני ממש רואה ש... אתה יודע, אני אומר לך שאני רואה שהם נלחצו השבוע מכל המנופי לחץ, האיומים, מוושינגטון, פתחו את גיונם, בסדר, אז הם שחררו, אוקיי, שלושה חטופים הם שחררו, בוא נגיד ככה, לא נראו לי ממש לחוצים, לא נראה לי שכל האיומים שנזרקו השבוע עשו עליהם רושם, אותם טויוטות, אותם קלאצ'ים, אותם הצגות עם אותם סיסמאות.
אז אני חושב ברק, בניגוד אליך, שכניסתו של טראמפ הרעה פה את כל מוסכמות היסוד.
אתה רואה בפועל משהו שהשתנה? אתה אומר לא סיוע הומניטרי השתנה, לא כסף שחרור החטופים, עד עכשיו לא השתנה.
תראה, אני אמרתי לגבי הסיוע הומניטרי, אני חושב שעדיין אפילו עוד לא דיברו על זה, ואני לא יודע מה יקרה עם זה. נכון? אוקיי, אני מקווה מאוד, כי עד עכשיו, אבל האמריקאים פשוט לא נתנו לנו. אבל בואו ננסה. עכשיו אני רוצה זה שירה, אני שומע את הדיון שלכם על הסיפור של קטר. אני רוצה לומר לך ברק, שבטח אתה מכיר לא מעט לשעברים במערכת הביטחון.
נכון, שעובדים עם קטר, מרבים עושים ים של כסף, מכיר אותם. אבל יש הבדל, אבל יש
לדבר, שנייה, תן לו לדבר.
תן לי לסיים, תן לי, אחרי זה תמשיך. אז אתה יודע את זה.
נכון.
זאת אומרת, מישהו כאן, איפה אני שואל איפה המלמב ואיפה השבק, או שזה מותר או שזה אסור. ולא יכול להיות שאנשים ינהלו פה עסקים, ואם אתה חושב שהקטרים רק מנהלים עסקים, ולא שוטלים מכשירים בטלפון, או לא מגייסים, או רק ישראל, או רק המוסד הישראלי, מפעיל סוכנים, או חברות קש, או שיטוי, אז אתה יודע טוב מאוד שלא. אז הבדיקה הזו, הייתה צריכה להתחיל מזמן.
לא, אני מקבל את מה שאתה אומר, יוסי, שנייה, אני מקבל, אבל עדיין, זה מוזר אם בלשכת ראש הממשלה, לפי הטענה שלהם,
ברוך השם.
שנייה, לפי הטענה שלהם, אנשים עובדים עם קטר ומייצגים את האינטרסים של קטר.
במקביל, יפה, ברוך השם, שאלה יפה.
שאלה מצוינת, אני לא יודע, תראה, אני מכירותי עם אלי, אני מתקשה להאמין, שהוא עשה מעשה של בגידה. הבן אדם הזה, ואני מכיר אותו, מספיק שזו דעתי, אני אומר לך,
יוסי, בוא לא נכתיר כלום בשום דבר, אני לא התשמשתי בשורש בגד, אני לא השתרמשתי בשורש בגד, אני אומר שצריך לנהל חקירה, לנהל חקירה וחקירת שבק עם מלמב, רגע, חקירה ומלמב, איך בן אדם שעובד עם נתניהו צמוד, עובד במקביל עם חברה שממומנת על דקאטה.
רק אני אענה לך, נדמה לי שאלי פלדשטיין בילה במרתפי השבק לא מעט שבועות, ונדמה לי שאם היה עולה דבר כזה, הוצץ דבר כזה, היינו אמורים לדעת, אלא אם כן השבק מסתיר את זה.
אתה לא יכול לדעת עוד מה הלך. חכה.
יוסי, מדובר שפלדשטיין סידר רעיון לצביקה קליין, אצל אופר חדד, שצביקה קליין ריאיין את ראש ממשלת קטר. זו הבגידה.
אתה נתפס רק לזה, כי צביקה קליין פרסם איזה פוסט, ואתה קופץ עליו כמוצא שלל רב.
אז למה אתה נתפס?
הוא עשה עוד דברים, אני יודע באופן אישי, הניסיונות שלו להלבין. אני לא אמרתי כאן, אני לא דיברתי על שמות. אני יודע על כתבים. אני צייצתי מה שהוא אמר.
כן, דבורי.
מה שדבורי אמר.
שהוא מזכיר כלום.
אני לא הסגרתי כלום. אני אומר לך ששני כתבים שאני דיברתי קיבלו מאלי פלדשטיין חומרים שנולדו להלבין את קטר.
להלבין, טוב.
להלבין, לשפר את הדמיתה.
יכול מאוד להיות שאתה צודק עם זה.
לא יכול להיות, בטוח אני צודק.
לא, 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 שנייה, לגבי מעשיית הבגידו, השיתוף פעולה, לא משנה מה. אבל הוא נחקר.
בסדר, מה אתה יודע איזה תוצרים יש? הבן אדם במעצר בית עדיין. חכה, עוד לא נפתח כלום. מאיפה אתה יודע איזה חומרים יש בידי השבק?
אז יכול להיות, אז הם היו מוציאים את זה.
מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע מה יש להם, מה אין להם?
תגיד, יכול להיות שהיה אינטרס ישראלי להלבין את קטר? יכול להיות?
יכול להיות, אבל איפה היו פה כל השנים? כל הבחירה של נתניהו בקטר במקום מצרים, אגב. אגב, עינון, אני מזכיר, עד צוק איתן,
נכון.
עד צוק איתן, היינו סוגרים את הדילים מול המצרים בכלל.
נכון.
בחמש דקות היית שולח את פולי מורדכי,
נכון, מאה אחוז, נכון.
רגע, ואיפה כל זה שנתניהו נכנס בקטר, שנתניהו נכנס בקטר ותקפו אותו שהוא פוגע בעסקה?
נתניהו העדיף אותם, נתניהו ויוסי כהן.
חייבים לסיים. תודה יוסי, תודה, יישר כוח, פרסומות, תודה, ביי, להתראות, שלום.
ביי.
עכשיו, אינון מגל וברק זרי.
103 FM.
תסים לחול, שלמו על הביטוח בכרטיס האשראי כלל פי, שנותן לכם גם הנחה על הביטוח וגם הטבות מפתיעות לקראת הטיסה ופטור מדמי כרטיס לכל החיים. לפרטים כוכבית 5464, או פנו לסוכני הביטוח. ברכישת ביטוח בחברת כלל. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון ולתנאי ההצטרפות ולאישור המלווה מקס.
איך אני אוהב את האקשן של המשכנתא? מה זאת אומרת איזה אקשן? הריצות, המרדפים אחרי החתימות, הדדליין. טוב, חוץ מהקטע של ביטוח המשכנתא, את זה אני סוגר בביטוח ישיר טיק-טק בטלפון. בסדר, אי אפשר, הכל אקשן.
רק בביטוח ישיר, גם סוגרים ביטוח משכנתא במהירות, וגם נהנים מהמחיר המשתלם ביותר. רוצים לחסוך עוד? תבנדלו. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
אירוקה זה אופטיקה. אירוקה בסופר פארם זה אופטיקה. ועכשיו, מגוון משקפי מולטיפוקל רק ב-699 שקלים. וגם, בדיקת ראייה חינם על ידי אופטומטריסטים מוסמכים. אירוקה בסופר פארם, רשת האופטיקה הגדולה בישראל. כפוף לתנאי הטבה.
היי, זאת שולה מהבנק.
בנק? מי שם כסף בבנק?
יש לי 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%.
גוד ניוז, מעבירים את הכסף לפייבוקס ומקבלים 5% ריבית על היתרה, יותר טוב מבנק.
הריבית בחישוב שנתי, ריבית מתואמת 5.12%, הפרטים באתר.
דירה חדשה בתנאים של פעם. דירת 4 חדרים בפרויקט מרום השרון צור יצחק בריבית של 2.99% קבועה ל-20 שנה עד מיליון שקלים ללא הצמדה. התקשרו כוכבית 9212. קבוצת מבנה. מחיר הדירה מ2,150,000 שקלים, כפוף לתקנון.
לפעמים המחיר פשוט מדבר בעד עצמו. חדש בישראל, דאצ'יה סנדרו סטפווי, הקרוסאובר המשפחתי הכי אבל הכי משתלם בישראל, רק מ-879 שקלים בחודש, ועוד הטבות מיוחדות באולמות התצוגה לזמן מוגבל. דאצ'יה סנדרו סטפווי מבית פריזבי, לפרטים כוכבית 50-39. הממון כפוף לתנאי החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ההיברידית שחיכיתם לה, יונדאי קונה 2025, עיצוב מרגש וגודל מושלם, היברידיות בשיאה, לפרטים כוכבית 8241.
גם בחורף, עם תמי 4 שותים יותר מים, ועכשיו במחיר מיוחד לזמן מוגבל. להצטרפות חייגו כוכבית 6944. תמי 4, כפוף לתקנון.
עם הליסינג של טויוטה ללקוחות פרטיים ועסקיים, אתם יודעים בדיוק מה אתם מקבלים. אמינות, אחריות ושקט נפשי להמון זמן. והכל בסטנדרט הגבוה ביותר. סטנדרט טויוטה. טויוטה ליס מבית יוני מוביליטי. כפוף לתקנון.
יום אחד.
BYD, יצרן הרכב החשמלי והסופר היברידי, PHEV הגדול בעולם. עכשיו בימי מחירות על מגוון הדגמים, וגם על הסיליו הסופר היברידי, PHEV החדש. BYD Dream Days, 14 עד 21 בפברואר, כוכבית 4904, כפוף לתקנון.
דיוואני סנטר מזמינה אתכם להתרשם מהחנות החדשה במרכז המעצבים בני ברק, ברחוב הלכי אחת, מתחם דה פארק.
פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, עד 70% הנחה על קולקציית החורף. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. 103
FM. הפודקאסטים של 103 FM.
כתובה אכן היא מסמך עתיק יומין.
איפה השוויון? למה הם לא חותמות שהגבר מקבל משהו?
אולי צריך לחשוב על זה.
גט אלילה, נישואים, גירושים וכל מה שביניהם. בהגשת עורכת הדין הלנה שמחי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
1-2. טוב, בקיצור, רציתי
לשאול לך שאלה קטנה.
יש לך 10 שניות.
אם מתברר שעובדים בלשכה בזמן מלחמה קיבלו כסף בדרך עקיפה מקטר, תגנה, תגיד ששומו שמיים, באמת אין מחילה ואין סליחה.
מה זה מקטר? איזה מקטר?
מקטר, מחברה בינלאומית.
מחברה בינלאומית
שמומנה על ידי קטר.
לא יודע על מה אתה מדבר בכלל.
אם יתברר שזה משיח לחקירה.
זה הסיפור שהוא...
אם יתברר שהוא עבד בשליחות קטר, שהוא בראש הממשלה וקיבל כסף.
עזוב אותי מהשטויות שלכם.
עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל וברק סרי.
1-2. אוקיי, אוקיי. בואו אני אתחיל הפעם את השידור, שעה שנייה. בואו נראה, בואו זה. קודם כל צריך להגיד, נתחיל בבשורות טובות. הגיעו הפצצות, מה שהאמברגו של ביידן, אותו ביידן שכל היום אנחנו צריכים להגיד לו תודה, שעשה עלינו אמברגו, כן? שלא שלח לנו פצצות, ולא שלח לנו דיניינים, כן? וכל הדבר הזה, וחייב אותנו להכניס את הסיוע, ואיים עלינו שבכל מיני איומים, במהלך המלחמה, כל הממשל הזה הלך הביתה, ועכשיו הגיעו 1,800 פצצות, וטראמפ שולח פה ב$8 מיליארד, כן? תחמושת לישראל, שתבינו את ההבדל בין הממשלים, אוקיי? מי ליבו במקום הנכון, ומי ליבו לא במקום הנכון, ולמרות שליבו לא במקום הנכון, הוא מאשים כל הדרך את חמאס שבגללו לא הייתה עסקה, למרות שאיזה סתר אחד, מדליפן אחד מייצבת המסע ומתן,
אומר, אומר, אומר,
אומר שלכאורה, אומר שפספסנו הזדמנויות, שתבינו, זה הכל קומבינות של המדליפים האלה, הרלביסטים האלה במערכת הביטחון, עם התבלה 12 וכל האנשי תקשורת, את הרלביסטים בתוך התקשורת, הכל קומבינה אחת נגד שלטון הימין ונגד נתניהו. זה האירוע. זה האירוע. אותם אנשים שאחרי זה, אתה יודע, שאחרי זה אני אומר, לא הייתה בגידה, אז אנשים אומרים לי, אבל ינון, תראה איך הם מתנהגים. תראה איך הם מתנהגים. יש שם אנשים שאשכרה רוצים שחמאס ינצח. שמתנהגים בזה שהם רוצים שנתניהו יפסיד, ושאנחנו נפסיד את הממשלה, ושחמאס ינצח, רק בשביל שנתניהו ילך הביתה. והם צודקים. והם צודקים. באמת יש תופעה כזאת, יש תופעה כזאת, שמעלים כל מיני טענות, כאילו הייתה בגידה לקטר, שנתניהו כאילו סוכן קטרי, והם עושים קליפים עכשיו, כולל כל המטורללים שלהם, ראיתי את האמיר הסקל הזה, כן? בין כל מיני אנשים שאומרים, הייתה בגידה, כל המסקנות מובילות לזה שהייתה בגידה, אין להם טיפת בושה לאנשים האלה, טיפת בושה, טיפת בושה. עם התואבות האלה שאנחנו אוכלים מהם בזמן מלחמה, טיפת בושה, את צריך להתחיל בדברים הטובים. והדברים הטובים הם שהגיעו התחמושת, ואנחנו נערכים בעזרת השם לזה שנקרא את החמאס, ואני בניגוד ליושי יוסוע, חושב שאנחנו יכולים, לא בקלות, בהחלט יכולים להשמיד את חמאס. אין שום ספק שצהל יכול להכריע את חמאס. שום ספק. זה נכון שזה יותר מורכב מחיזבאללה, כי פה צריך להגיע בסופו של דבר לחמאסניק האחרון, אבל כמו שהשמעתנו אותם ופגענו בהם, אנחנו בעזרת השם נעשה את זה. עכשיו, עכשיו, זה דבר ראשון. עכשיו, אני הזכרתי, צריך להזכיר כזה דבר. הבוקר, רונן בר, זה הדדליין שלו היה ב-12 בלילה להגיש את התחקירים. הוא אמור להגיש את התחקירים של השבק, מקסימום היום בבוקר.
תקפה על רונן בר,
נראה,
תבינים למה?
לא הבנתי.
הוא חוקר, הוא חוקר את אנשי נתניהו.
סרי, אני מדבר עכשיו.
אוקיי.
תודה.
אבל תבינו את הקונטקסט.
כן, זה שהוא צריך להגיש את התחקירים, זה התקפה.
כן.
אוקיי.
פתאום נזכרת.
אוקיי, זה התקפה.
פתאום נזכרת אחרי ההודעה אתמול של החקירה.
הרי לא אכפת לנו מה קרה ב... לא אכפת לנו מה קרה במלחמה, אנחנו לא רוצים תחקירים.
פתאום.
זה רונן בר,
תחקירים בראש מעייניך. תחקירים בראש מעייניך.
התחקירים זה לא חשוב. זה לא חשוב. אנחנו רק רוצים ועדת חקירה עם יצחק עמית. כן, גולדפריינד, שהוא יעשה את ה, שהוא יעשה את הוועדת חקירה, כי אנחנו יודעים מה היו התוצאות, אבל שהשבק יבדוק את עצמו, מה פתאום? שיאיר לפיד, המבקר יבדוק אותו, מה פתאום? שהצבא ישתף פעולה עם משרד מבקר המדינה, מה פתאום? רק שיהיה ועדה עם יצחק גולדפריינד, עם איציק גולדפריינד, זה מה שאנחנו רוצים. בסדר, אוקיי, טוב, עכשיו, עוד כמה דברים, תראו, קורה תופעה מאוד מאוד מצחיקה ברשת ה-X, המכונה טוויטר לשעבר, שבה כל מיני אנשים כותבים דברים מאוד מוזרים, אוקיי? למשל, מיכל פעילן, יש בחורה בשם מיכל פעילן, שהיא צייצה אתמול, מטריד כל כך כמה האנשים האלה נהנים להפיץ טרור פסיכולוגי של חמאס. האישה הזאת שיושבת ומדבררת מסרים של חמאס, כולל שהיא אומרת שהחטופים שלנו לא אכלו כי לא נכנס סיוע הומניטרי, זה היא אמרה, זה ממש מסרים של חמאס, היא מדברת, כן, שאנשים מפיצים טרור פסיכולוגי. לא, הרי, למה חמאס מפרסם את הדברים שאתם אומרים בערוצי התבלה שלכם? האם בגלל שזה משרת אותו, או בגלל שזה לא משרת אותו? בואו ננסה לחשוב רגע, ברק סרי, למה כל הערוצים של חמאס מלאים בדיווחים שלכם בערוצי התבלה, כן? ובאנשים שלכם, בדברים שאתם אומרים. למה? האם זה משרת את חמאס מה שאתם אומרים, או לא משרת את חמאס מה שאתם אומרים? אני חושב שהתשובה ברורה, כן? נראה לי שהתשובה ברורה. עכשיו, הדברים הגיעו לידי כך שאתמול הם הוציאו בטקס שהם עשו, המתואבים האלה שם בחמאס, עם החטופים שלנו שהם שחררו, הם נתנו להם פסל כזה, איזה, איך זה נקרא, לא זוכר, שעון חול, שעון חול עם תמונה של עינה ומתן צנגאוקר, וכתבו הזמן אוזל. כלומר, הם הבינו, לא שהיה כל כך קשה להבין, איזה קלף חזק יש להם, בהתנהלות של עיניו צנגאוקר. עכשיו, איך הם הבינו את זה? בגלל שתקשורת התבלה, תקשורת השמאל, תקשורת התרעלה, עשתה מעיניו צנגאוקר, שהיא הסממן, נגיד, הכי קיצוני, הכי משתולל, הכי בוטה של המשפחות החטופים, נגד הממשלה, נגד נתניהו, לקחו אותה כמנוף פוליטי נגד הממשלה, והידדו אותה כל הזמן. רעיונות איתה, עושים איתה כתבות ארוכות, משבחים אותה, אומרים שהיא תותחית, שהיא לביאה, שהיא האימא הכי טובה בעולם. דווקא היא, לא המשפחות האצילות שהתנהגו מאיריס חיים, דרך מירב לשם גונן, דרך פורום תקווה, אנשים שנתנו פה כוח, שנתנו כוח לממשלה להיאבק בחמאס. לא, דווקא אותה. מה יצא בסוף? שחמאס הבין איזה קלף יש לו. איזה קלף יש לו? זה האירוע. ולכן עכשיו, כשאומרים להם את זה, תראו מה גרמתם, אז הם באים בטענות. אבל זו המדיניות שלכם. זה האירוע, אתם לא חושבים. כל ההפגנות שלכם, וכל ההתקפה של הממשלה, וכל הביטוי שלכם נגד נתניהו, שתרמו וחיזקו את חמאס לאורך כל המלחמה, זה אירוע שלא ישכח. כמו שעשיתם לפני המלחמה, כל האחים לנשק, שפרקתם את הצבא וכל הדבר הזה, ונתתם לזה גיבוי, אותו דבר אתם עושים גם בזמן מלחמה, מחלישים את ישראל, מחזקים את חמאס, ופועלים כל הזמן נגד האינטרס הישראלי. זה הכל.
איי, כמה קשקושים, כמה קשקושים. קודם כל שימו לב, ראש הקנוניה, ראש מחנה הביביסטים, ראש קאט הביביסטים, ינון מגל, מתחיל, לא מתחיל, ממשיך, אבל מגביר את ההתקפה נגד ראש השבק, כי אתמול השבק, הגוף שאמון על הרבה דברים, גם על הדמוקרטיה בישראל, פרסם באבונותיו במרכאות, שנפתחת חקירה שומו שמיים נגד אנשי ראש הממשלה, בחשד שהיו בקשרים עם קטר. עכשיו, הם ילכו ההתקפות נגדו ילכו ויגברו בגלל הסיפור הזה. נתניהו מאוד מאוד חושש מהחקירה הזו. זה חקירת שבק, זה אמצעים אחרים, זה דרכים אחרות, זה לא משטרה, זה הרבה הרבה יותר רציני מכוח החוק. ולכן יש כאן חשש, ולכן אתם תשימו לב בתקופה הקרובה להתקפות קשות מאוד. עכשיו, אם אנחנו גם מדברים על ראשי שבק, אני אחרי זה אספר לכם מה אומרים הבן של ראש הממשלה ושיקלי, אתה יודע מה, אולי נגיד את זה עכשיו, קודם כל, מה הם אומרים על קטר? בואו תשמעו מה אומר, למשל, יאיר נתניהו, איש חשוב ליד בנימין נתניהו, למרות שהוא גולה ונמצא בחול בזמן מלחמה. יאיר נתניהו במתקפה קשה על קטר, הם מממני הטרור הגדולים בעולם אחרי איראן. השר עמיחי שיקלי, קטר היא דיקטטורה איסלאמיסטית רדיקלית, אנטישמית עד העצם ורומסת זכויות אדם. במידה רבה קטר היא התאומה הסונית של איראן, היא הספונסרית הראשית של חמאס. וארגוני טרור נוספים, אין מה לצפות מנה, הוא מיותר להתאכזב מנה, זו מדינת אויב במובן העמוק ביותר של המילה. ועכשיו יש חשדות. שעל המדינה הזאת, ששמעתם את, על קצה המזלג, מה יאיר נתניהו ושיקה חושבים עליה, היו אנשים מתוך לשכת ראש הממשלה האחרון, שבהם אדון אלי פלשטיין, היו בקשרי עבודה כאלה ואחרים עם קטר, וראש השבק עושה את מלאכתו ומורה על חקירה. אז עכשיו אינו נתקוף אותו, ויתקוף אותו, ויתקוף אותו, כדי לקעקע, כדי בסוף לשמור על בן אדם אחד.
איך תקפתי אותו?
עכשיו תקפת.
מה תקפתי?
כי אמרת, פתאום תחקירים, הוא נזכר בתחקירים, מה עם התחקירים של ראש השבק? אין איזה שום קשר. לא, לא, הכל בסדר, אתה אמון על תחקירים.
אתה רציני?
כל חייך אתה רוצה לראות תחקירים. עזוב, עזוב אותנו, בוא, בוא, לא עלינו, לא עלינו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על ראש השבק, בואו נשמע ראש שבק אחר. עכשיו, בכלל, תשימו לב, תשימו לב. כל ראשי השבק לדורותיהם, כל הרמטכ"לים בשנים האחרונות שכיהנו תחת נתניהו, כל ראשי המוסד, כולם עם דעה אחת קשה, רעה, נוקבת נגד נתניהו, רובם ללא אג'נדות, רובם ללא עטיות פוליטיות, הם היו שם, הם היו שם בחדרים הסגורים, ומבינים שנתניהו רע, רע לישראל. עכשיו אם אנחנו מדברים על ראש שבק, בוא נשמע ראש שבק אחר.
יאללה.
יורם כהן, נותן לנו באמת בכמה משפטים את בעיית הבעיות. בעיית הבעיות עם נתניהו בכל מה שקשור ליחד שלו לחמאס. בואו נשמע אותו מתוך רעיון בסוף השבוע, בבקשה.
האם היית מעלה על דעתך שראש הממשלה יפנה לראש המוסד, או לראש המלל, או לרמטכ"ל, או אפילו לאמריקאים, ויגיד להם, תשמעו, יש בעיה כלכלית בלבנון. היא מדינה שעומדת לקרוס מבחינה כלכלית. החיזבאללה, יש לו קשיים כתוצאה מזה. אני מבקש שתפנו לאיראנים, שיתנו להם יותר כסף, על מנת שהחיזבאללה יתחזק. האם הדבר הזה הגיוני? האם הדבר הזה הגיוני?
לא.
אז למה אנחנו עושים את זה עם החמאס? למה עשינו את זה? מי עשה את זה?
למה עשינו את זה עם חמאס, אומר ראש השבק, שמונה על ידי נתניהו, שהיה בכל השנים של נתניהו מ-2011 עד 2016, ראש שבק, איש חובש כיפה, מזרחים, אתה רוצה להוסיף למרות שלדעתי זה לא רלוונטי. למה נתניהו כל כך התאמץ, כל כך דחף את קטר, לתמוך בחמאס, לשלוח למיליארדים, אתם יודעים, שבועות לפני הטבח הנורא, שבועות, היה עיכוב בכספים, ונתניהו שלח שליחים לקטר להאיץ בהם, לשלוח את הכסף במזומן, משנת 2018 נתניהו החליט להיכנס כסף מזומן לקטר. למה הוא עשה את זה? למה הוא כל כך פעל בקטר, בכל הכוח, בכל אמצעי השכנוע, ויש לו אמצעי שכנוע מצוינים, יש לו גם יכולת ורבלית מצוינת, לשכנע את הקטרים להעביר את הכספים האלה שבסוף, בשבעה באוקטובר, התפוצצו עלינו ברעש גדול. ואת העניין הזה הם מנסים למסמס, ולתשטש, ולהאשים את התקשורת, ואת מיכל פעילן, ואת סבתא שלי, ואת כולם, אתם אשמים, לא, 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 לא. יש קונצנזוס מערכת הביטחון. אתם יודעים מה? גם המכהנים וגם הלשעברים, כולם בקונצנזוס לגבי הכישלון הענק של בנימין נתניהו, הכישלון הענק בשנים האחרונות, הכישלון הענק שהוא מסרב בכל תוקף לחקור אותו, ומסרב בכל תוקף להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי הוא מבין, הוא מבין את הכשלים שלו, הוא בן של היסטוריון, הוא מבין שהדוח הזה יהיה על הראש שלו לדיראון, העולם, והוועדה הזאת הרי תקום, היא בסוף תקום, ביום שתהיה ממשלה אחרת, תקום ועדת חקירה ממלכתית, והוועדה הזאת תקבע שורה תחתונה, ונתניהו כבן של היסטוריון יודע שעוד 300 שנים, ועוד 500 שנים, ועוד 800 שנים, שידברו על הטבח הנורא, הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, אז זה יהיה חרות על שמו. Okay, זה יהיה חרות על שמו. תודה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, לא,
אנחנו ב-10:17, התחלת ב-10:11.
לא נכון.
אתה כבר 6 דקות מדבר.
יש לי עוד דבר אחרון. אני רוצה להשמיע לכם אינסרט קטן של משה קלוגהפט. משה קלוגהפט, איש שעבד עם נתניהו עד לאחרונה, איש שעבד עם נפתלי בנט, חובש כיפה, ימני על פי ההגדרה שלו. בואו תשמעו מה הוא אומר על זה שהוא תקף, ולא באמת לא נגד נתניהו ולא שום דבר, בואו תראו מה הוא מספר על זה שהוא תקף את קטר באולפנים, מה קרה לו בלשכת ראש הממשלה, בבקשה.
בלי קטר לא היה חמאס, הם נשארים איזה שבט ברברי בעזה, והכוח של קטר הוא על בנתה, ומי ש... מי שלא יהיה שמסייע להלבנתה, פשוט בעקיפין מסייע לכל מה שאמרתי לטרור הזה. זה צריך להגיד. עכשיו, אני יצא לי להתעסק בקמפיינים נגד קטר, לארצות נגד קטר, וגם לדבר באולפנים נגד קטר. אני חייב לציין שקיבלתי משב רוח צונן מסביבת ראש הממשלה, סביב הדברים האלה, שמאוד הפתיע אותי בזמנו, היום אולי קצת פחות. וצריך להגיד גם עוד משהו.
זה סיפור מה שאתה מספר פה.
צריך להגיד עוד משהו. אני... יש אנשים גורמים גם באופוזיציה שלא שמענו אותם והם שותקים על סיפור קטר, אני מציע לשים לב גם אליהם ולדרוש או שיגידו למה הם שותקים או שלא ישתקו.
קודם כל זה יפה, כי אני זוכר את הכותרות נגד נתניהו שהוא תוקף את קטר ולא אומר תודה, שהוא לא אמר תודה לקטר כמה תקפתם אותו בתקשורת השמאל שלכם, כן? זה מצחיק שהוא אמר אני לא מודה להם כי הם פוגעים לנו בעסקה וכל מיני דברים כאלה. איך הסוכן הקטרי נתניהו שעל פי החשד קיבל באר נפט בקטר, כן, איך הוא תקף את קטר? אז עכשיו יש קלוגהפט אומר שהוא קיבל כתף קרה. טוב, בסדר, הבנתי. על זה, זה התחקיר, זה הבגידה הגדולה. כן, בסדר, הבנתי. זה כמו עם הצוללות, שהוא קיבל 16 מיליון, ועם הבן דוד שלו מטיסנקרופ, ושוד הגז, והשוחד שכבר זרקו אתכם מכל המדרגות, וזה שהוא סוכן CIA, לאורך כל ההיסטוריה...
הוא פגע בביטחון ישראל בפרשת הצוללות. פגע בביטחון ישראל.
כן, כן, לאורך כל ההיסטוריה של נתניהו, אתם מעלילים עלילות בצורה מתואבת נגדו, כן? מופקרת, חסרת כל בסיס, כל הקשקוש של זה, של הקטרגייט הזה, שזה אינדוס תודעה על סטרואידים, כן? שממש קמפיין, קמפיין מתוכנן ומתואם, שאתם משתפים, ואתה עוד מדבר על אין תואבה שלא תגן עליה. טוב, אין לי כוח לשטויות שלכם, באמת, תעזוב אותי מאחרת הזה, הלאה. זה מצחיק אותי שאתה אומר שראשי השבק לא היה להם אג'נדה, כן? שאין להם אג'נדה, הם אנשים בלי אג'נדה. זה כמו, זה כמו התקשורת שהיא אובייקטיבית. אין לעיתונאים, תפיסות, וכמו השופטים. כמו איציק גולדפריינד, אין לו אג'נדה, וברק, והרד ניר אין לו אג'נדה. כלומר, הם מדברים שהיה ניסיון להלבין את קטר, בזמן שהם, תבעלה 12 עצמם, עשו רעיון עם ראש ממשלת קטר, כן, שהלבין את האינטרסים של קטר. הרד ניר נוסע, מלבין את קטר, והם עושים כתבה אחרי שאופר חדד, כן, פלשטיין סידר לו רעיון עם מישהו שעשה רעיון עם ראש ממשלת קטר, הוא עושה על זה אייטם שזה בגידה, שזה עבד על האינטרסים למען קטר, זה קידום האינטרסים של קטר, שתבינו כמה הכל פשוט מופרע, הכל פשוט מופרע, אי אפשר לתאר את זה אחרת. עכשיו פתאום, אז כן, לא, אז קטר זה האויב הכי גדול, אז אם קטר זה האויב הכי גדול, איך זה כל אלה עובדים עם קטר כל השנים? איך כל השנים עבדו פה, כל האנשים היו אינטרסים, התגאו בזה שנפגשו עם קטר, כן? נפגשו עם קטר, מפרס, ורבין, ואני יודע מי, כל החב... וגנץ, כן? אני... סרי, אני מדבר, שומעים אותך. גנץ, אני אשמיע לכם כותרת, זה מצחיק, למה זה מצחיק? תסתכלו למשל כותרת, כן? מה כתוב? גנץ אישר את מנגנון העברת הכספים החדש לעזה, מודה לקטר, הוא אומר. זה בשמיני 21, זה היה כשהוא היה שר ביטחון, נכון? מאשר את העברה, גנץ מאשר. כולה, אייזנקוט אומר שצריך להעביר את הכסף לקטר. הוא משמיע לסינג של יורם כהן, איך העבר... יורם כהן לא מבין איך העברנו את הכסף לקטר. הוא לא מבין, לא באמת, חוץ מזה שהרמטכ"ל אמר שצריך להעביר את הכסף לקטר, ושר הביטחון אמר שצריך להעביר את הכסף לקטר, וכל המערכת אמרה שצריך להעביר את הכסף לקטר, לא, זה רק ראש הממשלה, הוא רק נתניהו העביר את הכסף לקטר. כמה אתם משקרים? כמה אתם משקרים? אבל אני הגעתי, אבל הבנתי דבר אחד בסיסי. ברגע שאני אומר, ברגע שאני אומר משהו, ברגע שאני אומר משהו, ואין לכם תשובות, ואין לכם תשובות, ישר אתם הולכים לנתניהו השם בשבעה באוקטובר. זה מה שיש לכם להגיד. שלום צביקה מור.
בוקר טוב צביקה מור. חבר פורום תגובה ואביו של איתן מור שנחטף ונמצא בעזה.
נכון.
והמשפחה קיבלה שבועות חיים.
נכון, שבוע שעבר, נכון.
נכון, מה, אתה יכול לספר לנו על מה, מה, מה אמרו לכם, על מה התקנו אתכם?
קיבלנו עוד חיים, רק עוד חיים, ללא שום פרטים, לא מה מצבו, לא איפה הוא נמצא, למטה, למעלה, שום דבר.
אז מה אמרו לכם בעצם? רק שהוא, קיבלנו אינדיקציה שהוא בחיים?
אמרו לנו את הדבר הגדול והעצום שהוא חי.
זה דבר גדול ועצום באמת. ולמרות מה שאמרו לך, אתה עדיין חושב שצריך להחזיר את כולם רק בלחץ צבאי, שום עסקה ושום כלום.
לא מדויק, לא מדויק לאור המצב שאנחנו נמצאים בו. אמנם לא זזנו מהעקרונות שלנו, אנחנו חושבים שזה מה שיביא את כל החטופים. כי חמאס תמיד ישמור לעצמו חטופים בצד, כדי שישמרו עליו ולהמשיך לסחוט את מדינת ישראל. אבל במצב הנוכחי כרגע אנחנו אומרים למצות את שלב א', יש לנו כמה אחים ואחיות שהם כבר עם רגל אחת אצלנו, ולהשיב אותם כמובן.
להשלים את עסקה א', את שלב א'.
בדיוק, ואנחנו דורשים מראש הממשלה להשתמש באולטימטום של הנשיא טראמפ ביום ה-42. שביום ה-42 כולם צריכים לחזור לכאן.
כלומר, למרות התפיסת עולם שלכם, שאתם חושבים שצריך להילחם צבאית, להציב אולטימטום, כולם עכשיו, או שנשמיד אתכם, כמו שטראמפ אומר, נפתח עליכם את שערי הגיהנום, אתם חושבים שנתניהו צודק שהוא משלים את שלב א', ואתם דורשים ממנו בסיום שלב א', לפתוח את שערי הגיהנום, אם הבנתי נכון.
אלא אם החטופים יחזרו ביום ה-42. ביום ה-42 לסיים את הכל. בדיוק, איך לסיים את הכל על ידי אולטימטום.
אתה חושב שצהל יכול להשמיד את חמאס?
להכניע את חמאס.
להכניע.
להכניע את חמאס. להשמיד, אני לא יודע להשמיד. תמיד הם...
אוקיי.
תמיד יהיו שם, כל זמן שיש שם, שיש ערבים בעזה, הם ירצו להשמיד אותנו.
אוקיי.
אבל להכניע את חמאס, להביא למצב שחמאס לא מסוגל לתפקד, כי אין לו אוכל, כי אין לו מים, אין לו חשמל, והחורף יתחזק ויש שם קר ויהיה לחץ מתוך האוכלוסייה, אז בהחלט יכול, אפשר להכניע את חמאס, אני מאמין כך.
ואיך אתה מאמין שיצאו שאר החטופים?
אני מאמין על ידי אולטימטום כזה, אולטימטום כזה, ועל ידי ניתוק כל שרשרת ההספקה שנכנסת לשם.
אתה חושב יום שאם יום... החרב תהיה על צווארם הם יקנעו וישחררו את החטופים?
אני חושב שכן, אני חושב שכן, וכי אחרת אנחנו לא נראה אותם.
כן, אבל לא, יש אופציה אחרת, יש אופציה אחרת להיכנע, להחליט שאנחנו מפסיקים את המלחמה, לצאת מפילדלפי, לצאת מהפרימטר, ולתת להם לשקם את רצועת עזה ולהתעצם מחדש, ואז אולי, אולי משחררו את כולם, אולי.
כן, אז זה דבר שממשלת ישראל לא תיתן לו לקרות, כיוון שממשלת ישראל רוצה ובצדק לעמוד במטרות המלחמה שהיא ציבה לעצמה, ואני מאמין שאפשר לעשות את הדברים ביחד, אבל על ידי שימוש בכוח רב מאוד, מה שכרגע, מה שלא נעשה עד היום. במיוחד אני מדבר על הספקה שנכנסת לשם.
תגיד לי, מה המחיר שאתם מוכנים לשלם בעסקה שתחזיר את כולם? הפסקת לחימה למשל? מה אתם מוכנים לשלם?
אני לא נכנס לשאלה, אני מדבר על עקרונות, אני לא נכנס...
לא, עזוב עקרונות, בסוף צריך לרדת לרזולוציות ולפרקטיות. אתה בעד הפסקת מלחמה כדי שנחזיר את כולם?
אני בעד זה שיחזירו את כולם באופן כזה שישראל תעמוד במטרות המלחמה.
כן, אבל אתה אומר, אתה רואה איך העסקה... אפשר לעמוד במטרות המלחמה גם בלי מלחמה. אי אפשר לדבר במנותק המציאות. רגע, אבל אי אפשר...
אתה שומע אותי?
אני שומע,
אבל... אפשר לעמוד במטרות המלחמה גם בלי מלחמה.
טוב, אז בואו...
דרך אגב, אני סליחה שאני אומר...
לא, אבל תן לי רק לחדד את השאלה. אתה רואה מה קורה בשבועות האחרונים? יש הפסקת אש, אנחנו רואים חטופים. אז אני שואל, האם אתה בעד להמשיך את הפסקת האש עוד 42 ימים כדי לסיים את העסקה?
להאריך את הפסקת האש, כן, להאריך את הפסקת האש, אבל זה לא יכול להיות שאנחנו נאבד את ביטחונה של מדינת ישראל.
אז תחליט, אי אפשר, כי אם מלחמה, אז אין חטופים.
אז לא נכון, לא מסכים.
אתה לא מסכים, חמאס ישחרר גם ממלחמה?
שנייה אחת, אם אתה מפסיק להזרים לשם מסעיות וחשמל וקרוונים והכל, אוקיי? ואתה דורש להם להשיב את החטופים בתמורה ללחם ומים שתיתן להם. זה לא הגיוני
מבחינתך. אז היה כאן לפניך הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, יוסי יהושע, שאמר שבינתיים לפי טראמפ אין שום הפסקת הסיוע ההומניטרי. הסיוע ההומניטרי
נמשך. לא, כרגע הוא אמר.
כרגע נמשך.
כי זה העסקה, כי זאת העסקה.
יפה. אז אתה אומר, אני חושב שאפשר גם לנהל מלחמה וגם להחזיר חטופים.
אבל אני אומר שוב, לא צריך להכניס חיילים לעזה. בוא נגיד משהו, נגיד איזה דבר תורה לכבוד יום ראשון, בסדר? בספר הדברים כתוב לנו שכשאנחנו עושים מלחמה, אנחנו עושים מצור. אנחנו לא מסכנים את החיילים שלנו. קודם כל עושים מצור עד שהאויב נכנע. אנחנו דרך אגב, במצור הזה אנחנו גם משאירים רוח אחת פתוחה. סוגרים שלוש רוחות השמיים, ורוח אחת אנחנו פותחים כדי שמי שרוצה לברוח. אנחנו לא מחפשים להרוג, אנחנו מחפשים להכניע את האויב, זה הכל. אז נעשה את זה גם פה. למה אנחנו צריכים לשלם על חטופים שלנו, אם אנחנו יכולים לגרום לאויב לשלם?
כן, אבל מה לעשות? אתה יודע, ממשלת ימין מלא, 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 משחררת רוצחים, את הניקלים שברוצחים, אנשים עם מעשרי עולם, משחררים אותם, הם יוצאים החוצה, חלק מדורשים, חלק ליהודה ושומרון, בתמורה לחטופים. אבל אם זה היה, סליחה?
אם זה היה תלוי בי, זה לא היה קורה.
אז היית אומר, אין עסקה, חבר'ה...
לא, הייתי עוצר את הכל. הייתי עוצר לחם ומים
וסוכר ובשר. אז אתה תעצור גם את שחרור החטופים. אז אתה תעצור גם את שחרור החטופים. אתה לא תראה את המראות שראינו בשבועות האחרונים. לא תראה אותם.
אני לא אעצור את שחרור החטופים, אתה טועה. אני לא מסכים לקונספציה הזאת. אני בטוח שהעזתים היו רעבים, הם היו מכריחים את חמאס להחזיר לנו את החטופים.
טוב, אז עד עכשיו היה כאן נשיא אמריקאי, קראו לו ביידן, לא אפשר את זה. אני לא מתרשם שהנשיא הנוכחי יחליט לשנות מדיניות ולתת לישראל גיבוי להפסיק סיוע הומניטרי. בינתיים הסיוע נמשך.
הנשיא הנוכחי עומד מאחורי כל החלטה שישראל תעשה. כשהוא התכוון לגיהנום, אפשר לפרש את זה בכל האפשרויות. דרך אגב, אם הם מחזירים, אם אנחנו סוגרים להם את כל הסיוע, ומחזירים לנו את החטופים אחרי 8 דקות, אז אנחנו פותחים את הסיוע, זה הכל. מה יותר פשוט מזה? למה להציב לעם ישראל רק אפשרות אחת של קנייה לטרור, של שחרור רוצחים שיחזרו לרצוח אותנו? למה?
אוקיי, ראית את מה שהם עשו עם השעון חול ועינב ומתן צנגאוקר?
כן, ראיתי.
מה התגובה שלך על זה?
אני חושב שהם התלבשו עליה, ואני גם יכול פה להבין אותה. אני גם חושש שהם פונים אליה באופן אישי בטלפון.
מה זאת אומרת? הם מדברים איתה?
יש לי כזה חשש. יש לי חשש לא מאומת.
שהם
פונים אליה ומאיימים עליה, כן? אני באמת, אני חושב שהיא מסכנה מאוד מאוד.
תגיד לי, צביקה.
רגע, שנייה. אתה יודע שפונים אליה בטלפון?
אני לא יודע שפונים אליה, לא. אני לא יודע.
תגיד לי, צביקה.
אבל אני אומר, אם פנו לג'ולי קופרשטיין, אז למה שלא יפנו אליה?
לג'ולי פנו האיראנים.
כן, בסדר, נו. האיראנים הם המושכים בחוטים. תרתי משמע.
תגיד לי, צביקה, אין לנו שום ציפיות מהמפלצות, קרי אנשי חמאס, גם האיראנים שאתה מציין. מה אתה אומר על ההתקפות הקשות שעינב צנגאוקר חובה בתקופה הזאת, בפוסטים ארסיים, בכללות, בסרטונים שאי אפשר אפילו לחזור עליהם, עם כללות ואיחולים מאיחולים שונים, איחולים במרכאות, מצד בני עמנו, יהודים כמוני וכמוך?
אז בזה אני שותף לעינב, כי גם אני מקבל בדיוק את אותו דבר.
איומים?
כל הזמן אני מקבל את זה בטוויטר. כן, אפשר לראות.
מה אתה מקבל? לראות. שתוקפים אותך?
כל הכללות האפשריות. אנחנו מאחלים לך שאיתן ישוב הביתה בריא ושלם, אבל שלא יפגוש אותך, אחרי שאתה הפקרת אותו, ועוד כל מיני דברים שאני לא רוצה לחזור אליהם.
רגע, אבל אתה... כשאמרת שאתה מבין את המניפולציה הזאת של חמאס, אז לא הבנתי, אמרת שאתה מבין את חמאס, או שאתה, לא הבנתי מה אמרת?
לא, אני חושב, אני לא יודע לאמת את זה. אני חושב שהיא מאוינת באופן אישי. אני חושב ככה, שהיא מאוינת באופן אישי להשתולל.
אתה חושב שחמאס מאיימים עליה באופן אישי, באופן אישי, ובגלל זה היא מתנהגת ככה?
זה חלק א', החלק ב', החצי השני, אני חושש שמשתמשים בה גם, כל מיני ארגונים מכאן.
ואולי יש אופציה נוספת, שמדובר באימא, לביאה, חזקה, שנלחמת על החיים של הבן שלה, כשהיא קיבלה סרטון ועוד חיים ממנו, ועושה הכל, הכל, הכל כדי להחזיר אותו. אולי האופציה הזאת היא האופציה היותר סבירה. למה לחשוב שמאיימים עליה ומשתמשים בה? היא לא נראית לי אחת שמשתמשים בה, נראית לי אישה חזקה, אישה עצמאית, אישה חכמה מאוד. למה לא האופציה הזו?
גם יכול להיות. גם יכול להיות.
לא כל, זה לא סותר את מה שהוא אומר.
זה סותר.
יכול להיות שהיא מתנהגת בצורה... יכול להיות שהיא טועה בהתנהלות שלה. יכול להיות שמנצלים אותה.
הוא עולה אופציות שאו שמאיימים עליה שהוא לא יודע ומשער, או שמשתמשים בה. ואני אומר, בואו ניקח אופציה שלישית. לא משתמשים בה, לא מאיימים בה, לא מאיימים עליה. היא החליטה להתנהג כך, כי זו המלחמה שלה על הבן שלה.
בסדר גמור, בסדר. אני רק דנתי אותה לכף זכות, שייתכן שהיא מאוימת באופן אישי, ופשוט משתגעת מזה. גם אני הייתי משתגע מזה.
אתה חושב שהתקשורת מנצלת אותה?
טוב, על התקשורת בישראל יש, אפשר לדבר הרבה מאוד. אפשר לדבר הרבה מאוד בשותפות שלה, במה שקורה פה, בכל התעשייה הזאת של החטופים. אני חושב שהתקשורת חטא פה חטא גדול מאוד, באופן כללי, בכל הסוגיה הזאת, עיסוק יתר, מופרז מאוד מאוד מאוד, שרק מבליט כמה זה כואב לנו וכמה אנחנו לא יכולים, וזה כמובן משרת מאוד מאוד את האויב שלנו. כך גם היה פה בעסקת שליט, וחבל שזה קורה עכשיו שוב. אני חושב שהמצבנו היה הרבה יותר טוב אם היה איפול תקשורתי מלא על כל העניין של החטפים, והיו נותנים לדרגים המקצועיים לעבוד. אני חושב שכבר החטופים היו פה.
צביקה, אז אני אענה לך בשתי נקודות. קודם כל, אני מבקר, אתה יודע, לא מעט באולפנים, נגיד באולפן ערוץ 12, שאינון נהנה לפרגן לו, אני רואה שם הכי פחות את עיניו צנגאוקר. זאת אומרת, אני ממש רואה שם משפחות חטופים שמופיעים פי כמה וכמה מעיניו צנגאוקר, שבקושי מופיע.
הוא לא דיבר על עיניו עכשיו.
הוא דיבר, הוא אמר שמשתמשים.
אגב, מיכל פילן עשתה רעיון ארוך מאוד לפני כמה ימים עם עיניו צנגאוקר.
אתה יודע כמה עשו עם משפחות אחרות? אתה יודע כמה עשו עם איריס חיים? אתה יודע כמה עשו עם משפחות שאתה אומר עם מרב לשם גונן, שאתה אומר שהיא מתנהגת בצורה
יותר? איתה עושים הכי הרבה.
איתה עושים עם מרב לשם גונן, הכי הרבה.
לא, עם עיניו.
ממש.
אבל זה לא משנה, הוא דיבר. שמעת מה הוא אמר? שבלי תקשורת עושה, הם היו כבר פה.
ואני אגיד לך עוד דבר, כל החטופים והחטופות שחזרו, זה ממש עדויות שעוברות כחוט השני אצל כולם, מספרים כמה ההפגנות האלה חיזקו אותנו, וכמה הזכורים בתקשורת חיזקו אותנו, והיה איזה מישהו שאמר, לא ראינו שום דבר עלינו, פחדנו ששכחו אותנו, זאת אומרת, כולם חוזרים ואומרים, תמשיכו להיאבק ולהפגין ולהרים קול כדי להחזיר את השאר, זה סותר לחלוטין את מה שאתה אומר.
אני מתנגד לזה לחלוטין, דרישת שלום לבן שלי אני יכול לשלוח גם עכשיו דרככם, והנה אני שולח לו, אם הוא שומע, אבל אני מתנגד להצהרות ולשיירות ולצעדות ולכל השילוט בכל הארץ, אני מתנגד לזה.
גם אם חטופים סיפרו, חטופים וחטופים סיפרו.
זה גם מחזק את חמאס.
גם אם חטופים וחטופות סיפרו שזה מחזק אותם?
כן, למה? כי אני רציתי שהבן שלי יחזור אליי אחרי שבועיים, ולא אחרי שנה וחצי, כן, עם כל השלטים והכל והכל. חמאס השתמש בזה, בכל ההצהרות האלה ובכל הבלגן שהיה פה.
זה מחזק אותם בתוך המנהרות, משאיר אותם מחוזקים בתוך המנהרות.
צביקה, אז לא...
אבל הם שומעים את ההורים שלהם גם ככה מוסרים להם דרישת שלום בדרככם ובטלוויזיה והכל. אז למה צריך גם הפגנות שמשדרות לחמאס את חוסר יכולת העמידה שלנו ואת נקודות התורפה שלנו? למה צריך את זה? זה לא משרת את החטופים.
צביקה, אז אומר לך, אתה יודע, אומר לך בכירים מערכת הביטחון שפספסנו שתי הזדמנויות, במרץ שנה שעברה, במאי שנה שעברה, העדות האחרונה הגיעה מבחור בשם דוקטור סתר, שהתראיין אתמול ואמר, פספסנו שתי הזדמנויות, אז אתה אומר, לא ראש הממשלה והקבינט אשמים, אשמות ההפגנות ואשמות ההופעות באולפני הטלוויזיה. איך אפשר לטעון דבר כזה?
אני לא, קודם כל אני עדיין לא מעורה בפרטים עם מה שהיה עם סתר, עם הדברים האלה, אני לא יודע, אני באמת לא
בדקתי. הוא אמר שפספסנו שתי הזדמנויות.
אז הוא אמר, בסדר, אז הוא אמר. אז הוא אמר, גם אחרים אמרו, ולא ראינו שהם התפטרו תכף ומיד, אם חשבנו שהם מזיעים...
אתה תוסיף את זה לעדויות של יואב גלנט, שר ביטחון שהיה בחדרים הסגורים, ושל גדי אייזנקוט ובני גן שהיו בחדרים סגורים, אז כולם טועים.
אז הוא היה צריך להתפטר.
אוקיי, התפטרו.
מי שטוען, שראש הממשלה תיקן את החטופים, הוא היה צריך להתפטר באותו רגע.
התפטרו, שניים מהם התפטרו, שני רמטכ"לים לשעבר התפטרו.
לא, 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 לא בסוף כשכבר נגמר לגלנט החבל. אני מדבר על ההתחלה, היו צריכים להתפטר על ההתחלה, מה זה פה, יש פה ראש ממשלה שמסכן חטופים, הם היו צריכים להתפטר. אז אני לא קונה את זה. לא קונה את הדברים האלה, בכלל לא.
טוב, צביק אמור, חבר פורום תקווה ואביו של איתן מור שחטוף ונחטף לעזה. תודה רבה רבה
שאתה. תודה, שתזכה לראות אותו במהרה בימינו, אמן.
אמן, אמן.
אמן, אמן, תודה.
תודה. די-ג'יי נועם לויכטר?
די-ג'יי נועם לויכטר.
לויכטר.
לויכטר?
איי, וואה, כן, לויכטר.
לויכטר. אתה לא לוי.
לוי? לא, את האמת היא, כל השמים חשבו שאנחנו לוויים, אבל לא, אנחנו ישראל, ברוך השם.
ישראל,
יפה.
אוקיי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים.
נועם, אני לוי.
גם אני לוי.
כן, אני ברק סרי
לוי. אז נעשה איזה מוזיקה ככה, בעזרת השם, בבית המקדש בקרוב.
בעזרת השם, אתה דוס?
אני דוס? לא.
לא?
יהודי, יהודי, דתי.
שרכוח, שרכוח. בעזרת השם, סרי ואני ניטול ידיים לכהנים בבית המקדש, נריב תוך כדי, תוך כדי נריב, אבל למען שלום בית במקדש הכל יהיה טוב. וגר, זה מה שנקרא, וגר זאב עם סרי. תגיד לי בבקשה.
אני לא לוי, אבל אני אשמח גם להופיע וגם לנגן וגם לתת עבודה שם.
שרכוח, יפה. בסדר, זה קצת בעיה, אבל לא משנה, עזוב, לא חשוב, לא ניכנס לזה. איך אנחנו עוזרים לך, די-ג'יי?
ככה, קודם כל אני רוצה לעשות תפילה שבעזרת השם כל החטופים יחזרו הביתה.
אמן, אמן, אמן.
אמן.
כולל לכולם.
אבל לא פרגנו לך, רגע. עשית 300 ימי מילואים, רסה בפלוגה המרכזית באגמר עציון ורסה בטנא, יסם ב-460 שריון, שירת...
נכון.
נו, תמשיך, תספר לנו ככה. קודם כל, שנדע מי אתה.
כן, קודם כל עשיתי 300, סביב ה-300 ימי מילואים באגמר עציון, שזה הבית, איפה שאני גר, בגוש עציון, בתור הסאפ, שזה...
מאיפה אתה?
אני מגוש עציון.
מאיפה?
מיישוב שנקרא גבעות.
גבעות, בטח. כן. רגע, גבעות זה לא איפה שגר, שנפל במלחמה?
כן, יוסי הרשקוביץ.
יוסי הרשקוביץ, השם יקום דמו.
כן.
וואלה, שיש שם כפר טיפולי לנוער...
נכון. רכב עם צרכים מיוחדים.
כן.
יישוב, באמת יישוב מדהים, שעושה עבודת קודש.
יפה.
כן, ואנחנו גרים שם כבר 10 שנים.
יפה.
יפה, ואתה די-ג'יי שמתאים את המוזיקה באירוע לפי הבקשה. תספר לנו מה זה.
בדיוק, אז אני די-ג'יי. ככה, אני בא במשפחה מאוד מוזיקלית, שמה שאנחנו קטנים, כל המשפחה במוזיקה, יש לנו פסטיבל אחרית הימים, שזה פסטיבל אחד הגדולים, הכי גדול בארץ למוזיקה דתית, ותמיד חיפשתי את עצמי איך אני יכול להגיע למוזיקה, והחלטתי לפני שנה, תמיד אני ניגנתי תופים, ולפני שנה החלטתי שאני מחליט להיות די-ג'יי, לפתוח עסק של די-ג'יי, בתחילת המלחמה, אחרי שראיתי שצריך לעשות משהו.
איזה מוזיקה אתה מנגן?
כן, אני מנגן, בגדול אני מנגן מה שיזמינו. אם זה אומר מוזיקה דתית, מוזיקה לועזית, טרנסי, מוזיקת ילדים, כבר ביקשו ממני לעשות.
הכל, 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 אתה...
הכל.
איפה גדלת?
בגוש עציון.
איפה?
באלעזר.
באלעזר. וואי, אלעזר חטפו במלחמה הזאת, השם ישמור.
כן, אסוף.
כן. תגיד, איזה שיר אתה רוצה? שנייה, אני בחרתי שיר, אבל אני רוצה שאתה תברא. יש לך משהו שבא לך שנסיים איתו? איזה שיר שאולי טרנס דוסי? יש לך משהו, איזה כיוון, משהו כזה?
יש שאלה אם אתם עובדים עם יוטיוב, או שאתם עובדים עם משהו אגב.
מה שתרצה.
אז זה שיר של יהודה לויכטר, אחי.
של מי?
יהודה לויכטר.
כן.
יהודה לויכטר, כן.
יהודה לויכטר, אחי הגדול מלהקת אחרית הימים.
אוקיי.
כן, שהוא נקרא אין ייאוש.
אין ייאוש?
שלמות שאנחנו במצב שזה נראה שהייאוש מתקרב, אנחנו לא מתייאשים.
מה, זה אבל טייק על עד איראן או שזה משהו אחר?
לא, לא, זה מוזיקת רגע, זה הרבה הרבה שנים.
אין ייאוש של יהודה לויכטר?
אתה רוצה לשמוע? אתה רוצה לשמוע?
לא, לא, אנחנו נשמע את זה בסוף, כן.
מה שכן, אני כן אשמח שהקהל שלכם ידע שיש לי אינסטגרם, אם מותר להגיד, יש לי אינסטגרם שקוראים לי די-ג'יי נועם, עם מה שנקרא עם פרצוף שלי, עם הכובע מצויר.
אוקיי. עכשיו אתה עושה, איפה אתה עושה אירועים בכל הארץ?
בגדול, בגדול כרגע, כי רק עכשיו התחלתי, אני עושה באזור ירושלים, בית שמש, יש לי מודיעין, אזור קריית גת, כל האזור, אבל כמובן שאם אנשים יתפשרו לה מכל הארץ, ואנחנו נעשה השתדלות להגיע
לכל מקום. איך מגיעים אליך? איך מגיעים אליך?
ככה, שירשמו כל הקהל ושירשמו גם אתם.
ברושמים.
המספר שלי זה 052.
כן.
89.
כן.
63.
כן.
977.
052-89-63-977
בדיוק.
וזו הדרך היחידה להגיע אליך?
לא, זה הוואטסאפ, כאילו בפלאפון, ויש לי כמובן, אמרתי, יש לי אינסטגרם.
כן.
די-ג'יי נועם.
די-ג'יי נועם. מחפשים, יש שם פרצוף שלי, כאילו קריקטורה של פרצוף שלי מחוייך עם כובע בצבע כתום שחור.
כן.
אפשר לפנות גם שם, או בפייסבוק, נועם לא יכתב באנגלית.
אוקיי. מה עוד?
תגיד לי, והקהל, מה מזמינים? בעיקר דתיים לאומיים, חרדים, איפה בעיקר מגיעים המזמיני
הקליינטים? הקהל, כן. הקהל כרגע זה בעיקר בר מצוות, בת מצוות, גם דתיים, גם חילונים, כי בסופו של דבר בר מצווה, בת מצווה זה אירוע דתי, אז רוצים מוזיקה דתית, ואני, יש לי מתמחה במוזיקה דתית, ועם מוזיקה של 90s, 70s, הכל יודע לשלב את כל ה... את כל העניינים בכיף, לעשות שמח גם למבוגרים וגם לילדים. אם, אם חרדים רוצים, אז בשמחה יש לי גם בפלייליסטים של חרדים, ממש, הוא מניח בקדושה, ומרי כהן, וכל מיני דברים מקפיצים.
ברור, ברור, ברור.
בעיקר שיהיה שמחה, זה הכי חשוב, שאנשים יאהבו את המוזיקה, יעלו ויצנחו, ויבינו שאנחנו בתקופה היסטורית.
ברור.
היסטורית, בסדר.
כן.
כן, אני אומר היסטורית, כי סבא וסבתא שלי ב-48 הגיעו, היו בגוש עציון במסורת יצחק.
די.
וסבתא שלי הייתה הקשרית עם מסורת יצחק.
די.
כן, אז היא מספרת, אז היא מספרת שנפל גוש עציון, אז היא ראתה מלא 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 את ההר נצבה בשחור. וששאלו אותה מה הכוונה להר נצבה בשחור, מה ראיתי את כל הירדנים פשוט פולשים על היישובים שלנו ולוקחים אותנו בשבי ומורידים מי שהם יכולים.
כן. בדלת באייר.
כן, קצת לפני יום העצמות, וכשאנחנו הגענו פה בגוש עציון למצב הזה של השביעי באוקטובר, זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, כאילו,
על מה שסבתא סיפרה.
לא עלינו ש...
רגע, והם חולצו, כאילו הם הצליחו לצאת, הסבא וסבתא שלך.
סבא שלי ישב בשבי הירדני תקופה. וסבתא שלי נלקחה, סבתא שלי נשארה ואז נלקחה עם הילדים, ואז אחרי כמה זמן הם עברו למסורת יצחק החדשה.
הבנתי.
אבל תמיד אנחנו, אם את יחזר לגוש עציון בשביל להיות פה בגוש, בשביל הער הטוב
ישר כוח, די-ג'יי נועם לא יכתר, תחפשו די-ג'יי נועם באינסטגרם או הטלפון 052-8963-977. תודה, ישר כוח.
תודה רבה.
אני רוצה להגיד תודה רבה לאשתי האהובה.
זה הכי חשוב.
תקימו להחזיק את הבית תחת תקופה כזאת ארוכה.
ישר כוח, יפה מאוד, תודה. טוב, נשמע, למה מדובר.
רגע.
אין ייאוש בעולם בכלל. יא בבא בבא. יא בבא בבא. יש ערפל בתוך גני. בתוך גני. מי שמסתיר לי את האור. אך קרן שמש בחלוני. בחלוני. אני פורס נפיים. אין ייאוש בעולם בכלל. יא בבא בבא. יא בבא בבא. אין ייאוש בעולם בכלל. יא בבא בבא. יא בבא בבא. הטוב נמצא, הטוב ישנו. קרא לו, הוא יבוא לפה,
יבוא לפה.
זה יהודה לא יכתר ששער אין ייאוש בעולם כלל מרבי נחמן מברסלב. תן לי להגיד איזה תודה או שתיים פה לאנשים שבכל זאת עבדו והקדישו מזמנם לתוכנית הנפלאה הזאת עם ברק סרי. אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור טלה של שקד מורג ואיציק אהרון, אחראים על השידור ברדיו כל רגע. אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, אורחים בדיגיטל, ראות מתיקיהו ארגון, אורי דבש ואלון גבאי. תודה ברק, תודה לכם, שיהיה לכם יום נפלא, מחר יהיה פה בן כספי, שלום.
שלום. ואחרי ככלות הכל יש יום חדש והוא גדול, ויש שמש במרות.